יאללה, העבודה הזאת גומרת אותי. עבודה לא גומרת אותך. חוסר היכולת שלך לעשות ברייק ולהגיד, יש זמן גם לנפש, זה מה שהורג. אז ריקאברי, התאוששות, זה משהו שספורטאי אליט עושים, אסטרונאוטים עושים, שחקני NBA עושים, אנשים ברמות הכי גבוהות עושים, זה זמן התאוששות והתחדשות בתוך השבוע. אתה יודע, יש לנו את השבת, אנחנו צריכים שבתות קטנות גם בתוך היום.
היי אלופים וברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים, פרק 128. איך משלבים בין זוגיות, משפחה וקריירה מבלי לפגוע באף אחד מהם בדרך. אתם יודעים, זה אולי אחד האתגרים הכי מרתקים שדורשים את האומנות הכי הכי גדולה שיכולה להיות, לצמוח בכל תחומי החיים מבלי לוותר על אף אחד מהם. כן, אני יודע שזה נשמע כמו פתיחה לפרק אוטופי, כי בדרך כלל אצל רוב האנשים דבר בא על חשבון דבר. אני אצליח בקריירה ואני פחות אראה את הילדים, או שאני אהיה יותר איש משפחה אבל אני לא אתקדם מקצועית. ובכל פעם שאנחנו חיים באותה תפיסה של או זה או זה, אנחנו מפסידים את המשחק מראש. מה שאני אתגר אתכם בפרק הזה להאמין בו, זה שאפשרי לחיות את הגם וגם. זאת אומנות, אבל האומנות הזאת היא אפשרית, והיא דורשת מאיתנו לנהל מספר מרחבים מאוד מאוד פשוטים כבני אדם, ולאחר מכן להוריד אותם ולהתחיל לעבוד איתם בחיים שלנו. אז את הפרק הזה אני מצרף אתכם לאחת השיחות המרתקות ביותר שקיימתי בחודשים האחרונים. אני מתארח לא מעט, יחד עם זאת אני דואג שבכל תוכנית שבה אני מתארח, אני דואג שהנושא יהיה מזווית קצת שונה, כי הפרקים שלפחות איתכם אני משתף, כמו שאתם שמים לב, אחד, אני שובר את הראש כל פעם, איך להביא זווית חדשה שתאתגר אתכם בו זמנית, רק את הפרקים שאני מתארח בהם, שהם לא, מה שנקרא, פרקים שאני מפיק באופן עצמאי לביולוגיה, לפרקים שאני מתארח בהם הם כאלו שאני מעלה אך ורק, אם עלה שם תוכן חדש שעדיין לא דיברתי עליו בביולוגיה של הווינרים. ובאופן אישי אני חייב לשתף אתכם שהפרקים שבהם אני מתארח מוציאים ממני לא מעט, ופה אני חושב שהנושא שאתם תרגישו אותו ככל שהפרק מתקדם הוא באמת הצעדים שסרטטתי לצורך החיים שבהם אנחנו מצד אחד באיזון ומצד שני בצמיחה. וזאת היא הנקודה, הסוויט ספוט, הנקודה המתוקה הזאת שבה אני אעזור לכם לחקור ולגלות יחד בעצמכם מהם המקומות שבהם אתם צריכים להשקיע את הזמן ואת האנרגיה, כדי שיהיה לכם איזון מצד אחד בין מערכות היחסים האינטימיות החשובות בחייכם לבין הצמיחה האישית, המקצועית, העסקית, כל אחד במגרש החיים המקצועי שלו, מבלי לוותר על אף אחד מהם. אז את השיחה הזאת קיימתי והוזמנתי לפודקאסט של אייל אברהם לוי, בחור מדהים שה... יכולת שלו לשאול שאלות ולהוציא ממני באמת, אבל איך אומרים, ניצוצות מאוד מאוד מעניינים, הייתה באמת מדהימה. אז אני א' כל מודלו, היה לי, אם אתה שומע אותי, אתה באמת איש יקר ומדהים, תודה על הפרק הזה. ועכשיו הפרק הזה הולך להיות שלכם. אז פרק 128, איך אנחנו משלבים משפחה, קריירה, איך מייצרים ואיך הופכים להיות מאסטרים באיזון הזה, שזה באמת אומנות האיזון, לשלב בין זוגיות, משפחה, קריירה וצמיחה אישית. פרק 128, יוצאים לדרך, תהנו אלופים, ניפגש בסוף.
אתה בעצם מלמד אנשים להיות היום מאמנים מנטליים בעצם?
כן, אז יש תוכניות שהם בעצם, שאנשים צריכים את החוסן המנטלי כדי להיות בביצוע גבוה בחיים שלהם, מנהלים, יכולת ארגונים, זה יכול להיות כדי הספורטאים, זאת אומרת, יכולת ללקוח קצה, אבל יש גם תוכנית הכשרת מאמנים, כי יש אנשים שרוצים להעביר את זה הלאה.
כן.
רוצים לעזור לילדים צעירים להיות עם חוסן מנטלי, ולהיות ככה בלי חרדות המבחנים והכאבי בטן, יכולת אצל תלמידים, יכולת אצל יחידות צבאיות שאנחנו עושים שם גם עבודה. זאת אומרת, כל התחום של פיק פרפורמנס או של הביצוע המנטלי בתנאי לחץ, האימון המנטלי זה הרעיון שלו.
מעולה.
Psychology of Performance, הפסיכולוגיה של הביצועים.
שזה מאיפשהו? זה מגיע כאילו...
זה תחום מחקר שהוא עוד התחיל בשנות ה-60, כשרצו ממש למקסם את הביצועים של ספורטאים. זאת אומרת, האימון המנטלי הוא בעצם כאילו, הקואוצ'ינג בא אחריו.
כן.
זאת אומרת, אימון מנטלי התחיל איפשהו שנות ה-60, ספורטאים, ואז לקחו את כל היסודות.
החיים הפרטיים כאילו של אנשים.
ו?
לקחו את זה לחיים
בדיוק,
פרטיים.
בדיוק, לקחו את הסומש המרה של הכלים מעולמות הספורט, לכל עולם
ה... אז התחיל מעולם העסקי בכלל קודם, לא?
בגדול, אתה יודע, אימון מנטלי התחיל בספורט, ואז באו מעולם הניהול והעסקים, אמרו, בוא תן לנו את היסודות הפסיכולוגיים של ספורטאים, ובוא נשתמש בהם אצלנו, כי גם למנהל, גם ליזם, צריך להביא כסף, צריך להביא, אתה יודע, כל הלחצים שיש לספורטאי, יש גם לכל אדם מן השורה, ובטח היום בתחום הזה. אז כל מה שהכלים שעשית, זה סוג של המרה של הכלים שתקפים בעולמות הלחץ של ספורטאים, ליזם, מה ההבדל בין משחק מול 40 אלף איש לשיחת מחירה מול לקוח גדול?
כן.
אותו לחץ.
אתה בעצם, איתן, מלמד אנשים איך לתפקד בצורה מיטבית תחת לחץ?
תחת לחץ, בדיוק. בדיוק. אפשר לקחת את ה, אולי באמת את תחום ההתעסקות או המומחיות לשם. כן. כי בסוף ספורטאי לא נמדד באימונים, הוא נמדד... מול העיניים הבוחנות של כולם,
כשיש קהל,
סוכנים. והפערים בין תכנון לביצוע, בדיוק, הפערים האלה בין להתאמן שאין לך לחץ, למגרש של לחץ, זה חוויה אחרת.
וואו.
ותחשוב, שמלמדים אותך להיות טוב, לא מלמדים אותך להיות טוב תחת לחץ.
כן. אז איך אתה מגדיר את עצמך? כאילו איך אתה מגדיר את מה שאתה עושה?
התחום הוא אימון מנטלי, זאת אומרת, תחום העבודה, או מה מקבלים, או איך זה נראה, זה תחום האימון המנטלי. האימון המנטלי הוא בעצם איך לגרום לאנשים להיות בביצוע מקסימלי לעבר המטרות שלהם בתנאי לחץ. נדיר שאני אעבוד עם מישהו שלא, הוא לא יודע מה הוא רוצה בחיים, אתה יודע, זאת אומרת, רוב האנשים שאיתם אני עובד, הם כבר יש להם מטרות, לא רק שיש להם מטרות, הם גם בשיא הלחץ צריכים לספק אותם, המנהל של זרה צריך להחזיק 90 מיליון שקל מחזור בשנה, סופר לחץ נועש עליו, הספורטאי חייב לספק תוצאות שבוע אחרי שבוע, המנכ״ל, זאת אומרת, יש להם כבר את התוצאה, אבל המאבק הנפשי בדרך הוא לא נגמר.
ותגיד, איתן, אתה יודע, אני כשהתחלתי, ואנחנו נראה לי התחלנו פחות או יותר באותו זמן, סביב 2012 כזה, והייתי רואה סרטונים שלך שהיית ממקד אותם לכדורגלנים צעירים.
נכון.
אז אני זוכר את זה, הייתי רואה את הסרטונים שלך ביוטיוב, מאוד הייתי אוהב את זה. וככה אני כזה עוקב מרחוק, כל הזמן עוקב נורא מרחוק, ואמרתי שזה יהיה מה זה מעניין להביא אותך לכאן, כי... אתה עושה הרבה דברים מדהימים. אני אגיד לך ברמה האישית, מה שמעניין אותי מעבר רק למה שאתה עושה, זה גם הזוגיות בתוך הדבר הזה. כי הרבה אנשים חושבים שנגיד הגשמה עצמית, זה במקום, זה או זה או זוגיות, וגם איך אתה משלב את זה שיש לך זוגיות, ועכשיו זה לא רק שיש לך זוגיות, אתם גם באותו מקצוע, באותו תחום ביחד, ומאוד מעניין אותי גם... איך אתה מיישם את התפיסה של התנהלו במצבי לחץ בתוך המציאות הזאת, ולנהל זוגיות וקריירה ובריאות ואנרגיה, אז כאילו...
וואו.
זה משהו שאין ממש לך הרבה מה לתת במקום הזה.
מה זה? בשמחה, מה שתוציא. אנחנו פה.
יאללה, מדהים. אז איך הגעת, איתן, איך הגעת בכלל להיות כדורגלן?
אני חושב שבכלל כל מה שקשור בהשגת מטרות, יעדים, חזון, שליחות, כל המילים הגדולות האלה, אם אתה מקשיב טוב, אתה מבין שזה בוחר בך ולא אתה בזה. להיות כדורגלן כנראה זה משהו שתמיד רציתי, ואתה גדלתי במעלות, ילד שאתה יודע, עם חלומות גדולים, שדי, אתה יודע, במעלות די החלומות גדולים, אבל אתה יודע, מעלות עיר קטנה, לא בטוח שאתה תצליח להגיע. ואני חושב שהמתנה הגדולה, לפחות מבחינתי הייתה, אתה יודע, זה זוג הורים, שבעצם, אתה יודע, אמא שלי הייתה הקרקע של לעשה מה שאתה רוצה, אבא שלי היה תעשה מה שאתה רוצה, אבל איך עולין על הדברים שלך?
כן.
אז כאילו, אתה יודע, זה היה איזון כזה ביניהם.
שמה הורים שלך עשו, במה הם עסקו?
שני ההורים שלי מורים, אנשי חינוך.
וואלה, וואו.
לא הייתה להם בעיה שאני לא אגיע לשום דבר, כל עוד אני אהיה עולין על מה שאני רוצה, ו... כך בחשבון שלימודים זה משהו שאתה לא תוותר עליו.
וואו,
אז ההורים שלי שלחו אותי דעה לפנימיית כפר גלים, שזה היה ממש כמו אקדמיית הכדורגל של מכבי חיפה, ששילבו לימודים וכדורגל, מבחינת ההורים שלי זה היה מעולה, אז אתה יודע, גם שילבתי לימודים וכדורגל, וזה היה באמת אינטנסיבי, אימונים בתוך היום, ובאמת לבל גבוה שזכיתי לקבל כספורטאי מקצוען,
כן.
וסיימתי בגרות, והכל היה נהדר, אבל את הכדורגל קצת הוא נעצר, כי בגיל 19 שלב שאתה עובר מהנוער לבוגרים, ושם בקבוצה הבוגרת במכבי חיפה הודיעו לי שאני לא ממשיך.
אוקיי.
עכשיו תחשוב, זה...
כמה
זה...
זמן עבדת לקראת?
תחשוב, 10 שנים אתה עובד.
וואו.
תמיד שאנחנו, אתה יודע, שאני עולה...
מגיל 10-9 כזה?
מה?
מגיל
10-11 כזה אתה עובד, אבל מגיל 9 אתה כבר בפנים בתוך הדבר הזה, כבר מתחיל לשחק... עובר לפנימיה, כבר מתחיל לשחק, וזה...
וזה להיות בסביבה מאוד הישגית, כבר בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. תחת לחץ.
בדיוק, כדורגל מכין אותך לחיים בצורה הכי טובה שיש, אתה, אני תמיד, יש כאלה כל מיני הרצאות שאתה עושה, וזה יכול להיות לשוק ההון, לבעלי עסקים, יזמים, שהם נורא נורא כואב להם שהביזנס שלהם לא עובד אחרי 3-4 חודשים, כן. ואז אתה מראה להם שבכדורגל it's not normal business, זה עסק אחד, שאתה מתחייב 10-20 שנה מחיים שלך לשים את כל כולך שם, אף אחד לא מבטיח לך שתגיע, יותר כן. מזה האחוזים זה שלא תצליח.
כן.
עכשיו, ככל שהעסק, מה שנקרא, אתה מושקע בעסק ואין תוצאות, הסטרס עולה.
לגמרי.
הלחץ עולה.
לגמרי.
אז אתה בגיל 19 מושקע 8 שנים מקצועיות, או כמעט 10 שנים מקצועיות בדבר הזה, ואומרים לך שאתה לא מתאים. אתה הולך הביתה,
איך אתה
מעכב
את זה? מה קרה?
אתה מדבר הרבה על ערך עצמי, ואנחנו כספורטאים בכלל כבני אדם הישגים, אף אחד לא אומר לך שאתה שווה מעצם להיותך כבן אדם, אתה תמיד התוצאות שלך, אין אדם, אתה לא בן אדם, אתה כדורגלן, וכל השווי שלך ככדורגלן יעיד על מי אתה כבן אדם, חוזר הביתה וחווה תחושת ערך עצמי, באמת, אין שום, אתה נכנס לחדר, ההורים שלך מסתכלים על הפנים, יודעים שלא לדבר איתך, נועל את החדר, ומחשבות יחידות שעוברות אותך זה על פרישה. כי כמה אפשר להשקיע בביזנס שלא עובד? 10 שנים, אתה נוסע כמו משוגע, אתה עוזב את הכל,
כן.
נפרד מהחברים, מכולם, וזה לא עובד, וזה מסע נפשי מטלטל ש... אתה יודע, כל מה שמסתכלים הספורטאים, אומרים להם, אלה מתאמנים שעתיים בשבוע. בזמן שכל העולם נח בשישי שבת, הסטרס שלנו עולה, כי אנחנו מתחילים להגיע למשחקי הפיק.
כן.
וזה בדיוק משהו שהוא קורה, אז כשאתה בעצם נאלץ להיפרד מקבוצת חלומותיך הזה, קרש נורא נורא גדול, ודווקא במקומות האפלים האלה, לשמחתי, זה הייתה לי איזה אור גדול שחבר טוב שלי חזר מחול, הוא היה באיזשהו כנס של המאמנים המנטליים הטובים בעולם.
וואלה.
תחשוב, שנות ה-99, 2000, חס וחלילה שמישהו דיבר פה על התפתחות אישית,
כן.
הוא מביא לי שני ספרים ודיסק כזה, ואני מסתכל ולא מאמין לו, כי אני, אתה יודע, זה כל הבולשיט הזה של כן. החשיבה החיובית, ותאמין בעצמך. long story short, אחד הספרים היה The Inner Game of Tennis, של טימי גלווי, שהוא בעצם, הוא נקרא המדריך הקלאסי לפיק פרפורמנס, זה אחד הספרים הכי, אתה יודע, פורצי תודעה, שלא יודעים, אבל האימון בכלל, עולם הקואוצ'ינג, הוא התחיל כאימון מנטלי בשנות ה-60, 70, 80,
כן.
והוא היה מאמן טניס ראשון ש... הרבה מייחסים לו את, את הפריצה הראשונה כמאמן, ובכלל עולם הקואוצ'ינג התחיל שם. והוא מדבר שם על הצד המנטל, ופתאום אני קולט שוואלה, אני משחק את המשחק הלא נכון. עובד חזק פיזית, אבל מה שמשפיע על הביצוע שלך, על הביצועים, על ההישגים, זה לא כמה טוב אתה באימון.
כן.
אלא כמה חזק כן. ונינוח אתה במשחק.
המאמן של, איך קוראים לו, מייקל ג'ורדן, היה אומר, התוצאות שלך בספורט, זה לא מה קורה מכאן למטה, זה
גדול,
מה קורה מכאן למעלה.
בדיוק, טים גרובר.
כן.
ואפרופו, כל העולם הזה, באחד הספרים היותר מתקדמים שקיבלתי, שהוא נקרא Over Achievement של דוקטור ג'ון אליוט, הוא מדבר על ההבדל בין מנטליות של תכנון למנטליות של ביצוע.
אוקיי.
תחשוב רגע על training mentality, מנטליות של תכנון, אל מול trusting mentality, תודעה סומכת, שזה משהו שנורא קשה לאנשים הם לעשות.
לגמרי, וואו.
להיות בנינוחות תחת לחץ ולאפשר לפוטנציאל הטבעי שקיים בהם להביע את עצמו לבד. או כל הזמן מנסים לשלוט במה אני אגיד, איך זה יתפרש, מה אחרים יגיד. כן. זאת אומרת, הניסיון הזה פוגע לנו כל כך בביצוע, וכשאתה ספורטאי שצריך לתפקד מול 10,000 איש, או כשאתה יזם מנכ״ל שצריך להחזיק על עצמך חברה גדולה, אם אתה כל הזמן מנסה לשלוט, אתה לא תהיה באמת בביצוע כן. גבוה. אז פתאום אתה מקבל המון תשובות שגורמות לך להבין שעם כל הכבוד לצד הפיזי, אתה חייב להכניס גם את הצד המנטלי לגמרי. לחיים שלך.
לגמרי. אז בעצם היית, הודיעו לך את הבשורה הזאת שאתה לא מתקבל למכבי חיפה,
כן.
חבר שלך מגיע, מביא לך שני ספרים, אתה קורא את הספרים.
ואז אני פתאום מקבל, אתה יודע, זה כרטיס VIP כזה לחיים, אתה פתאום קולט שבו, אתה חשבת שאתה...
מה נפל לך כאילו?
נפלה לי התובנה, וזה מסתכם במשפט אחד, והוא תקף לכל החיים, שבעיטה באימון ובעיטה במשחק זאת לא אותה בעיטה. לדעת את ההרצאה ולהעביר אותה מול 2,000 איש באותו נוכחות זה לא אותה חוויה.
כן.
לדעת החומר למבחן ולבצע את המבחן בנינוחות זה כן. לא אותה חוויה.
לדעת מה צריך לעשות בזוגיות ולהגיב לאשתך ולהגיב... בבית.
בדיוק, זה לא אותה חוויה. זאת אומרת, לדעת מי האישה שאני רוצה או מה הזוגיות שאני רוצה לבין, לתכנן ולחיות אותה באמת, זה חוויה אחרת לגמרי. כן. ואם אנחנו מבינים את זה, קודם כל הבנו משהו משמעותי בחיים. שלימדו אותנו אולי טוב מאוד את החומר לחיים, לא לימדו אותנו איך לבצע אותו.
כן.
לימדו תלמיד טוב את החומר למבחן באלגברה, מתמטיקה, ספרות, לא לימדו אותו איך לתפקד כשהתשובה שהוא עונה פתאום היא תשובה לא נכונה.
כן.
והחלק הוא, וזה בעצם חיבר אותי או חשף אותי לכל העולם האימון המנטלי, זה בעצם תחום שנקרא הפסיכולוגיה של הביצועים, The Psychology of Performance.
Okay.
כששואלים מה זה אימון מנטלי, מה זה חוסן מנטלי, זה לא סרטוני יוטיוב עם פימפומים של yes you can וכן אתה יכול, וכל... לא. זה איך אני יודע להביא את כל יכולותיי מה, אתה יודע, החדר הסטרילי שאין שם השלכות, למאני טיים.
כן.
לכן ביתה באימון וביתה במשחק זאת לא אותה ביתה, אם נבין את זה, נבין שלא מספיק להיות טוב בלדעת את החומר, צריך גם לדעת איך תפקד איתו. וזה אומר לבסט את הלחץ, לא לדפוק חשבון למה אחרים אומרים,
כן.
לדעת להגיד את מה שאתה חושב, ולהיות מוכן לא לקבל את התוצאות, ובעיקר להעריך את מי שאתה כאדם ללא תלות בתוצאה.
זה התובנות שבעצם נפלו לך?
כאילו תובנות ראשונות שאתה אומר, בונה, אני משחק במשחק שאני לא יודע את הכלים הנכונים בו, ופתאום אני קולט שזה לא תקף רק לכדורגל.
כאילו אתה אומר, אני שחקן של אימונים, אני לא שחקן של משחק.
בול, ואתה אומר, בונה, זה לא פייר, כי יש לי את היכולות ואת הפוטנציאל. אז למה שאני לא אביא, ואז אני פתאום מתחיל לחקור את החומרים, ומזמין המון חומרים, באותה תקופה לא היה לנו, אתה יודע, הזמנת הכל בדיסקים, יוטיוב עוד היה לדעתי בחיתוליו, אתה מזמין כזה בדיסקים, וטימי גלו היית מחפש עוד ספרים שלו, ואתה נחשף לעוד חבר'ה שבאמת חוו את זה
כספורטאי. כאילו הבנת שזה עשה לך טוב, והתחלת לחפש את זה?
ואז אתה פתאום משתמש בכלים, ואתה יודע, הייתי בלי קבוצה, לשמחתי הבנתי שטוב, אני חייב לנסות את הכלים האלה ב-money time, ו-11 קבוצות או 12 קבוצות אומרות לי לא, קבוצות רציניות, ואני אומר להם, תשמעו, אני שחקן מכבי חיפה שיוצא, בואו תנו לי צ'אנס, ואין לך ניסיון, אז אתה לא כזה נחשב. קבוצה האחרונה שאמרה לי כן, הייתה פול רמת גן, ולא רק שאמרו לי כן, אמרו לי, תשמע, חסר לנו שחקן מחליף בתפקיד שלך, אתה רוצה לבוא, אומר כן, long story short, באמת מטמיע את כל הכלים המנטליים האלה.
כאילו חיפשת את המקום הראשון שאתה יכול להיכנס.
מגרש הראשון שאני יכול להיכנס, כן, כאילו רק תנו לי צ'אנס מהחיים ככה לקבל איזושהי הזדמנות, חותם, ואנחנו זוכים בסוף אותה שנה בגביע המדינה, שזה היה הישג משוגע, ואז מכבי חיפה צלצלו, והזמינו אותי לחזור חזרה.
איתן, טעינו בתגובה.
טעינו רוצים, וטעינו בתגובה, ראינו שבאמת יש עם מי לעבוד, מה שנקרא. חוזה 5 שנים, חותם, עושים 2 אליפויות עם מכבי חיפה.
וואו.
ואז אתה מרגיש שאתה באמת על הסוס, וזאת האשליה הכי גדולה. כי דווקא ב2 אליפויות שעשיתי עם מכבי חיפה, על הנייר כבר יש לך הכל. הילד האנונימי שלא הלך לו, פתאום משהו כן. מסתדר, הדברים מתחילים לדפוק, יש 2 אליפויות.
זה גם כסף, זה הכרה.
זה גם כסף, זה הכרה, אתה יודע, דירה ורכב וכל מה שאתה צריך, ואתה כבר לא הילד האנונימי שהתחיל, אלא אתה כבר מישהו שכבר מכירים, ופה אתה פתאום חווה איזושהי תופעת לוואי, שאתה לא יודע להסביר אותה. היום אני יודע להסביר אותה בדיעבד, והיא מוגדרת בתור מגדיל תוצאות, מגדיל חרדות.
אוקיי.
או מגדיל הישגים, מגדיל לחצים.
אוקיי.
על הנייר מבחוץ זה נראה מעולה. יש לך 2 אליפויות, יש לך גביע, על הנייר מכירים אותך, אתה כבר מסודר, מסודר כלכלית, אבל אתה חווה תחושת סטרס שאני לא יכול להסביר. וזה אבסורד, כי אנחנו...
שלא להיות כזה, שלאבד את זה?
של הגעת לפסגה, ועכשיו אתה לא באמת יכול לנוח בפסגה, כי הפסגה רק גורמת לך ליותר לחץ, כי עכשיו אתה צריך לשמר את התדמית, את הסטרס, את הציפיות שנוצרו לך דווקא בפסגת ההצלחה.
וואלה.
מה מלמדים אותנו בהתפתחות אישית? איך להגיע? אבל כשאתה מגיע לא נגמר הסיפור, בעולם הספורט שאתה זוכה באליפות, אתה לא באמת נח. אתה חוגג יומיים, אתה שיקור 4 ימים, אתה בטירוף שבועיים, דקה אחרי אומרים, תודה רבה, עונה חדשה, איך עושים עוד אליפות? אתה מנצח משחק, אין לך דקה לנשום, המשחק הבא בפתח. ויש לנו את התחושה או את החוויה הזאת שנגיע ליד והאושר מגיע שם, אבל האמת היא, ואנחנו יודעים לומר את זה היום, שברגע שהתוצאות שלך הם אלה ש... מזינות את השווי ואת הערך העצמי שלך כבן אדם, אתה מפסיד את המשחק בכל תוצאה.
כן.
למה? כי אם אתה מנצח, אתה בסטרס, איך אני ממשיך לתפקד? איך אני ממשיך להגיע להישגים? אם אתה מפסיד, אז אתה בסטרס, איך אני משפר? זאת אומרת, אם בכל תוצאה הנפש לא במנוחה, כי אתה כל הזמן חרד לגבי איך לתחזק את ההישגים, אתה בעצם מגלה שאתה מגיע לתוצאות, אבל אתה די אומלל. תחשוב על זה,
כן.
כל כך הרבה מצליחנים שהתרסקו מנטלי דווקא בשיא הצלחה, למה?
לגמרי.
כי הם לא יכלו לעמוד בלחץ שההצלחה מביאה איתה.
כן.
וזה נקרא לחץ של הצלחה. אפרופו טים גרובר שדיברת עליו, המאמן של קובי בריינט וג'ורדן, הוא כתב את הספר ווינינג עכשיו. ויש שם משפט מדהים שהוא אומר, הוא אומר שהאוטובוס שלוקח את האלופים למצעד הניצחון, זאת אוטובוס שמחכה להם בחזור. רק כשהם חוזרים, מחכה להם שלט אחר על האוטובוס וכתוב Welcome to hell. ברוך הבא להתחלה, ברוך הבא לתחתית.
כן.
משיג יעדים אמיתי, אמיתי אבל, אין אחד שלא מכיר את החוויה הזאת. שאתה עובד נורא קשה להשגת יעד, ואתה מגיע אליו ואתה אומר, בוא נע, זהו, זה כאילו הסיפור. עכשיו אני צריך לתחזק את כל הסטרס הזה. תחשוב, יש מחירות שיודע לייצר 5,000 שקל. חודש אחד עושה 20. בא אליו המנכ״ל שלו, אומר לו, דני, אלוף, סיופי, מ-5,000 ל-20. אבל שומע? עכשיו פחות מ-20 שווה כישלון החודש. מה נהיה? נהיה שדווקא פסגת ההצלחה, היא לא משהו שגרם לאיש מחירות הצעיר הזה להגיש מסופק, אלא הוא נהיה במקום של חרדה. זה נקרא פסגה שמביאה איסורים.
אוקיי.
וזה מאתגר. למה כל הסיפור הזה, ואולי למה שווה להעלות אותו? כי כשאנחנו בונים את עצמנו כבני אדם, כשהשווי שלנו, כשהערך העצמי שלנו, אך ורק נמדד על סמך התוצאות, כשאתה מגיע לתוצאה, אתה לא מבין למה אתה בסטרס. אתה בסטרס כי בנית את הדרך לא נכון.
אוקיי. מאוד מעניין אותי ההסתכלות הזאת. כאילו, אני רואה את זה שכן, ככל שאתה מצליח יותר, שאגב, המילה הצלחה והלחצה, זה, זאת הנותיות, באמת. אני אומר, אני תמיד אומר שהיכולת לעמוד בלחצים, זאת היכולת להצליח. כי נגיד בן אדם שהוא מצליח, נגיד הוא עצמאי, אז יש לו עכשיו 10 לקוחות. 10 לקוחות זה לחץ מסוים, אבל בן אדם שיש לו 20 לקוחות, יש לו יותר לחץ. בן אדם שיש לו, לא יודע, מחזיק איזה משרד, ויש לו גם מלא משכורות ומלא ספקים, זה יותר לחץ, והוא נראה יותר מצליח. זאת אומרת, ככל שבן אדם יותר מצליח, היכולת שלו להיות בשלווה בתוך הלחץ הזה, היא בעצם מה שמייצר ומאפשר את ההצלחה הזאת.
עכשיו, למה אתה בלחץ? אתה לא בלחץ כי יש לך יותר לקוחות, אתה בלחץ כי ההצלחה גרמה לך לחשוב, שנייה רגע, אני כבר הגעתי לאיזושהי סדרה של הצלחות, כבר לא מעניין אותך להמשיך להצליח ולחתור לעוד הישגים.
כן.
מעניין אותך יותר לתחזק את התדמית שנבנתה לך לאורך הדרך.
אוקיי.
זאת אומרת, כבר לא מעניין אותי להביא עוד אנשים, להשפיע על עוד אנשים. מעניין אותי שלסדנה שלי יבוא עוד 200 איש. מעניין אותי שהספר שלי יקבל לייקים וכפיים. מעניין אותי מה אחרים יכתבו, וזה נורא לא, אני מדבר על דברים שחוויתי כספורטאי.
כאילו המקום וזה... של ההישגיות
כן, האנושית. כן, הגעת להישגים, סיפרתי על דעה, שתי אליפות במכבי חיפה, ואתה בסטרס ממה יכתבו עליך בעיתונות, אתה בלחץ מלא לפשל. אתה כבר לא משחק כדי לנצח, אתה משחק כדי לא להפסיד. לא מעניין אותך איך להשיג עוד, איך להשפיע על עוד, איך למקסם את הפוטנציאל המדהים שקיים בך. יותר חשוב לך, שלא יכתבו עליי פה. לא אכפת לך להפסיד, כל עוד זה לא באשמתך. לא אכפת לך לנצח, כל עוד זה יהיה, זאת אומרת, כל מה שמעניין אותך, או הדרייב הפנימי שמניע את העשייה שלך, זה לא לדפוק את העסק, זה לא לפשל.
ובאיזה נקודה אתה הבנת את זה, אחרי שניצחת ממכבי חיפה?
אתה מבין את זה דווקא אחרי האליפות השנייה, שאתה עושה שתי אליפות עם מכבי חיפה, על הנייר זה נראה טוב.
ונהיה יותר מלחיץ.
ונהיה יותר מלחיץ, ואתה אומר, אני לא נהנה מהדבר הזה שנקרא המשחק. זאת אומרת, הדבר שחיכיתי לו כילד כל כך הרבה שנים, פתאום הופך להיות...
סיוט.
איזשהו סיוט, וזה, זה, אתה יודע, זה נקרא אושר שלילי. זה הישגים שמביאים איתם איסורים. ואתה פתאום קולט שאני כבר משחק על בטוח. וכשאתה משחק על בטוח, כל הטעויות קורות. פתאום אני מתחיל לעשות טעויות שגורמות לפנדלים.
וואו.
העיתונות כותלת אותך.
שם קטעת את הרגל?
שם, ובדיוק, כמה שנים לאחר מכן, אני גם קוראת גיד אכילס, אתה מבין פתאום שאתה מזמן לחיים שלך דברים השם ישמור שנהיה, אם נבין כמה התודעה שלנו משפיעה על הביצועים, על התוצאות, אנחנו נחשוב פעמיים לפני כל מילה כן. או מחשבה שאנחנו מריצים לנו
כאילו
בראש.
כאילו טיפסת על סולם ההצלחה, ובאיזה שלב גילית שהוא נשען על הקיר הלא נכון.
והסולם הזה הוא גם סולם לא יציב, כי הסולם הזה הוא סולם שמה שמזין את השווי שלך כבן אדם, הוא סולם התוצאה.
אז כאילו שגילית את זה, הבנת בטח באיזושהי נקודה שאתה רוצה לצאת משם.
אני חושב שבדיעבד לא הבנתי שאני רוצה לצאת, אבל ברמה לא מודעת אתה רוצה לצאת, אז אתה מזמין, הזמנתי כן. כנראה את הדבר שהכי לא ציפיתי כן. לו, וזה פציעה.
כן.
קראתי גיד אכילס 90% קרע.
וואו.
זה פציעה שאתה לא מתאר, אתה לא, זה הרגל ממש מחולקת לשניים, וואו. בבית חולי אומרים לך, אתה עזריה, שיהיה לך בהצלחה, כדורגל סיימת.
אבל באותה מציאות שאתה מתאר, זה כאילו גם, זה סוג של משהו, סוג של פתרון נוח.
בדיעבד, כן.
כי זה עוצר אותך מהלופ השלילי הזה שאתה נכנסת אליו, ומצד שני, אתה גם לא פרשת כי אתה לא לוזר, אז כאילו, קרה איזשהו משהו כזה.
שמע, אני ואתה פה מדברים, ויש לנו מזגן, והכל נחמד, במיטת בית חולים, כשאומרים לך שאתה לא יכול לשחק יותר כדורגל, ואתה, הזהות שלך היא לא של בן אדם, הזהות שלך היא של כדורגלן.
כן.
אתה מבחינתך זה שבר, זה משבר אמון מטורף, כי אתה לא יודע מי אתה.
משבר אמון מול מה?
זה משבר אמון מול מי אתה כאדם. מבחינתי כל השווי שלי היה נתון לאדם שנקרא, לדמות שנקראת כדורגלן. וכשהכדורגלן הזה נעלם מחיי, כי הוא נעלם, מודיעים לך מה קורונה, אז אתה הפשיט האנשים מהזהות שלהם. אתה לא מנכ״ל, אתה יושב בבית. כאילו, אתה לא כזה ביג מן שאתה חושב. זה בדיוק כמו אותו איש בצהל שמסיים, אתה יודע, שנות, איזה 20-30 שנה של קבע, והוא יוצא לאזרחות, והוא לא יודע מי הוא בלי הדרגות. הוא שואל את עצמו, מי אני בלי הדרגות? כמו המנכלים שמפטרים אותם, ובדרך הבית אומרים, מי אני בלי המנכלות שלי? כשמורידים ממך את התפקיד הזה, את הטייטל, את התדמית שחשבת שבונה אותך, אין לך מושג מי אתה. וזה המשבר הכי גדול. שהתשתית האנושית כאדם לא הייתה קיימת. ודווקא שם אתה מבין שאם אני צריך לבנות את החיים שלי מחדש, אני רוצה לבנות אותם נכון. ולבנות אותם נכון זה אומר להתחיל לבנות את האדם לפני התפקיד.
הבנתי אותך.
לצערי, אתה מבין את הדבר הזה במקום...
לידה מחדש.
לידה מחדש מהמקום הנכון. אני עדיין שם חותר לתוצאות, אבל אני לא מזוהה איתם. אני חייב להבין שכדי...
זה לא מי שאתה.
זה לא מה שמגדיר את היותך.
אתה הרבה יותר מהתוצאות שלך.
לגמרי. ועכשיו ההבנה הזאת היא שאתה לא התוצאות שלך. אתה רוצה להשיג אותם, אבל אתה לא נותן להם להגדיר אותך. זה איזושהי הבנה מאוד מאוד גדולה, שאני חושב שכולנו ראויים לקבל אותה בכל שלב בחיינו, שווינר אמיתי יודע לבנות מרווח ביטחון בין האדם שהוא לתפקיד המרכזי בחיי. שזה אומר שאני עדיין נותן 100% למען התוצאה, אבל אני לא נותן לתוצאה להיות 100% ממי שאני כאדם. אני מתחיל לבנות את החיים שלי באיזשהו איזון מאוד מאוד חזק, שלא משנה מה יהיו תוצאות היום שלי, בביזנס, בעבודה, בחיים, בעסק, בכסף, אני יודע לחזור ולהבין שאני אדם שלם עצם יותיב. זאת הבנה קשה, כי אתה יודע...
בנית איזה עוגן עם עצמך, בדיוק. בזהות שלך. בדיוק. אז מה הזהות שלך היום בעיני עצמך?
אז אם אני חושב מהו, אתה יודע,
מי זה איתן עזריה?
בתמונה הצלחה, אז קודם כל איתן חייב להיות אדם לפני התפקיד. זאת אומרת, כל עוד אני שלם עם הביצוע שלי, לא עם התוצאה, אני שלם עם הביצוע, אז קודם כל קורים דברים מדהימים. תחשוב רגע.
ואם
אני...
גם אין ביצוע, נגיד?
אם אין ביצוע, אתה לא ראוי, וזו דעתי, זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, תשמע, לפי מה שאתה אומר איתן, אז אפשר לשבת רגל על רגל, אני שלם מעצם מיותי, אתה אדם מעצם מיותך, והכל בסדר, אבל זה לא. יש לנו אחריות, ואני אסביר רגע את האיזון, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה כבני אדם, למקסם את הפוטנציאל שלנו. זאת אומרת, גדלות האדם זה משהו שלדעתי, באנו לפה, אנחנו חייבים לראות עד כמה גדולים אנחנו. זאת אומרת, יש לנו איזו אחריות מוסרית אפילו.
מה זאת אומרת? תסביר את זה.
זה אומר שאני חושב להבדיל...
כאילו הגדולה שלך היא אחריות המוסרית שלך לגלות אותה.
אני חושב שיש לנו איזשהו מקום...
כאילו אתה אומר בעצם בן אדם שהוא לא רודף אחרי הגדולה שלו, הוא לא מוסרי.
לא יודע אם נרדוף כמו לחקור. ואם נסתכל על לחקור, זה אומר שאם עד אותו רגע שאתה יודע, שהחיים קטעו לי את הקריירה ואמרו לי...
אני אגב מאוד מתחבר לזה.
ותחשוב רגע על... נתיב הקלאסי של אנשים זה בוא נלך לתוצאות, תוצאות, תוצאות. אוקיי? כשהם משיגים אותם, חרדים להמשיך להשיג אותם, כשהם לא משיגים, בבאסה, כאילו כל השווי העצמי, כל המילוי הפנימי נתון לתוצאה.
כן.
ואז בבית חולים אני מבין, טוב, אני חייב להוסיף עוד נתיב לחתירה הזאת להישגים, והנתיב הזה אני, אתה יודע, מגדיר אותו בתור נתיב האדם השלם. כן. מה זה אומר? זאת אומרת שמצד אחד אני כן רוצה לחתור להישגים, מצד שני, אני רוצה לבנות את השווי ואת הערך העצמי שלי כאדם שלם ללא תנאים. וזה אתגר, כי החיים מגדירים או לפחות משבחים אותך על התוצאות. בבית ספר, ציונים. כן. בעסק, לייקים, זאת אומרת, כל המשחק הזה של תוצאות...
כן, מספרים ומה השגת.
וככל שאתה מספיק חזק לא להזדהות עם התוצאות, בטוב וברע, כי אתה מפסיד בשניהם, כי כשאתה עף על עצמך בהצלחות,
לגמרי.
זה אני מלך העולם, אז האגו שלך גורם לך להגיד, שמה, אני מלך העולם, אפשר לעצור אותי.
לגמרי.
זה למה תסתכלו לאורך כל, ממש כאילו, כל מיני תחומי חיים ותעשיות, ותראו מצליחנים גדולים, שההצלחה גרמה להם לחשוב שהם אלוהים, הם התרסקו בדרך מאוד מאוד מהירה.
כן.
הם מתייחסים לצוות שלהם בצורה מחפירה, הם נראים נהדר, אבל בפועל, זאת אומרת, בכל פעם שהפערים האלה גדלים, אז את פתאום רואה אנשים פתאום נעלמים מהמסך, מנטורים שאתה לא רואה אותם,
כן.
ספורטאים שקורסים.
כן.
ואני חושב שהדבר שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות את המסלול חיים שלנו בשני נתיבים. אחד, והתחברת למקום של לחקור כמה גבוה אני יכול להגיע. Mm-hmm. כמה גבוה אני יכול להגיע, זה אומר על כמה אנשים אני יכול להשפיע עם הטוב שלי.
אוקיי.
Okay. זה עבודה. לעזור לאנשים זה עבודה, להביא אותם...
ואתה משחק במשחק שלא נגמר.
כן. המשחק הזה הוא משחק אינסופי.
זה לא משהו שגם אפשר לנצח אותו.
וזה גם לא משהו שיש לו יעד, יש לו קו סיום.
כן.
זה משהו שהוא מתחדש כן. וכל הזמן גדל. אבל בו זמנית, אם אתה רק התוצאות שלך, אין לך באמת חיים. אם אתה התוצאות שלך, אין לך באמת חיים. אחד המאמנים הכי ידועים נקרא ג'ון וודן. ג'ון וודן היה מאמן UCLA, 10 אליפויות ב-12 שנים, באמת בן אדם מדהים, ואחד המשפטים שהוא הנחיל לספורטאים שלו, שהוא גידל לא רק ווינרים, אלא גם בני אדם, הוא אמר להם שביום שתחזרו הביתה, ואנשים שאתם הכי אוהבים לא יוכלו לשים לב אם ניצחתם או הפסדתם, תדעו שהתחלתם להיות ווינרים.
כן.
תחשוב על המקום הזה.
קראתי את זה איפשהו.
אז תחשוב רגע על המקום הזה, שביום שאתה חוזר, הרי מה האבסורד הגדול? שהאנשים שהכי אוהבים אותנו ללא תלות בתוצאות, האנשים שנותנים לנו אהבה ללא תנאי בבית, הם האנשים שמקבלים אותנו הכי תוצאתיים. תחשוב, בן אדם בא מהעבודה, הוא בא התוצאה. היה לי יום טוב, הוא בא בהיי, היה לי יום גרוע, הוא בא בדאון.
אבל להם זה לא מעניין.
אותם הם נותנים לך אהבה ללא תנאי. אתה יודע, 4 אליפויות עשיתי ב5 שנים כמאמן מנטלי. בכל בוקר אחרי האליפות, את הבת שלי לא עניין הצלחת, הגביע, היא רוצה, אתה יודע, אתה תאריך בבוקר, שתלך לה ב6:30 למאפייה, להביא את הלחמים, שיהיה לה טרי, לא מעניין אותה, אבא שלה הוא אבא שלה, בלי קשר לתוצאות.
אז בעצם אתה מדבר פה על משהו יותר עמוק, אתה מדבר פה על תוצאות כמו סחר חליפין לקבל כמות אהבה מסוימת מהעולם?
ואם אולי נדייק, תוצאות כהגדרה לשווי והערך העצמי שלי כאדם.
אוקיי, אבל ואם אין לי ערך עצמי, אז אולי גם לא מגיע לי שיאהבו אותי.
אם אין לך ערך עצמי, בלי הגביע, לא יהיה לך גם איתו.
כאילו, על מה יאהבו אותי, מה עשיתי שאוהבו אותי? זה כמו, אתה יודע, אנשים, נגיד, אם אני בא למישהו ואני אומר לו, אחי, וואי, שידע לך, אני, מה זה אוהב אותך? זה דבר ראשון שאוהב לך, מה עשיתי?
כן, מה קרה שאני ראוי?
כן.
אז תחשוב על הערכה עצמית, אם ההגדרה הכי קלאסית שלה זה כמו החיבור בין מסוגלות עצמית לשווי עצמי. מסוגלות עצמית זה כמו תחושה פנימית שאני אצליח להתמודד עם אתגרי החיים בדרך ליעדים שלי. אבל בו זמנית לא מספיק להרגיש מסוגל, אתה גם צריך להרגיש ראוי.
כן.
ראוי להיות מאושר מעצם היותך, בלי שיגידו לך אוהבים אותך, בלי שיתנו לך לייק. אנחנו צריכים לפתח תחושה שנשכחה מאיתנו. התחושה שאנחנו אהובים ורואים מעצם היותנו, נולדת, יש לך תעודת זהות, אתה נושם, נגמר הסיפור, אתה לא צריך הסברים, אישורים, לייקים, מנטורים, רבנים שיגידו שלך שאתה טוב, אתה לא צריך. אבל פתאום אנחנו באיזשהו עידן שאומר לו, אני צריך איזה אישור מהאו שיגיד לי, אני צריך ללכת להתייעץ, אל תלך להתייעץ. ברור עולם נתן לך את האוויר, את הנשמה, אתה מעצם היותך ראוי, למה אתה מחפש?
כן.
רק החיפוש הוא בעצם ערך עצמי תלותי. אני תלוי במישהו שיסביר לי שאני טוב, למה?
כן.
הערך העצמי שצריך להיות מעצם יותרנו as is, כמו שאנחנו נקיים. למה? כי נולדת ראוי.
כן.
נולדת אלוף. אני לא אומר את זה כסיסמה, אני אומר את זה, נולדת הילד בן יומו, אתה טהור. אבל העולם מתחיל לשים עליך קליפות וגורם לך להבין שצריך להוכיח את השווי שלך כאדם.
כן.
מי קבע?
כן. זה מעצבן אותך שאתה חושב על מי שהיית פעם?
אני מאוד גאה שהסתכלתי עליו בהתבוננות מלמעלה, והיום אני אומר, וואלה, אני שמח על כל הטוב והרע, והכל היה שיעורים טובים. אני שמח גם לחלוק אותם, אתה יודע, זה...
לגמרי.
אם זה יכול להציל עוד איזשהו ילד, או לתת לספורטאים, או למנהלים את הדבר הזה.
הרבה, גם אתה יודע, גברים, אני חושב, מאוד מונעים על ידי תוצאות. זאת אומרת, נגיד, הגיע אליי פעם בן אדם לתהליך אישי שעשיתי איתו, שהוא בדיוק עשה הסבת מקצוע, הוא עבד במפעל 20 שנה של האחים שלו, היה מאוד עשיר, וזה, והוא בכלל רצה להיות מאמן ג'ודו. והוא עזב את המפעל, עזב את האחים שלו, ופתאום התחיל לחפש את עצמו כזה עכשיו כמה חודשים, זה כבר הפך להיות שנה, שנתיים, והוא לא הביא כסף הביתה. ולא היה לו פנים להגיע הביתה לילדים שלו ולאשתו, הוא כל הזמן, איך שהוא היה קם בבוקר, הוא פשוט היה יוצא החוצה, כי הוא האמין שלא מגיע לו שיאהבו אותו, ולא מגיע לו שאת החיבור הזה, אם הוא לא מביא שום דבר, ואם הוא לא מייצר שום דבר.
מדהים. מה אתה מגדיר? ערך עצמי תלותי. זאת אומרת, אני שווה יותר כאדם, אם הבאתי יותר תוצאות. עכשיו, ברור שאנחנו צריכים לעבוד, ולהשקיע, ולהשתדל, ולהביא פרנסה, וזה... אני לא חושב שאתה מגיע לך גם, אתה יודע, כאילו לשבת רגל על רגל, ולהגיד, אנחנו צריכים לעבוד. יש לנו את מידת ההשתדלות שאנחנו צריכים להיות בה. כן, כאילו באנו לעמל וזה מצוין וזה חשוב, כי זה אפרופו למקסם את עצמנו. בו זמנית, אין מה לעשות, לחיים האלה יש את המסלול, את ההבשלה, אבל האנשים שאנחנו אוהבים, והם אוהבים אותנו ללא תנאים, כשאנחנו מונעים מהם לתת לנו אהבה, אתה מונע מהם להרגיש את היכולת שאתה אין לך. זאת אומרת, אם אני מרגיש חסר כי לא הבאתי הביתה דברים לילדים, והילדה שלך רוצה לחבק אותך, להגיד לך, אבא, אני אוהבת אותך, ואתה מרגיש לא ראוי, אתה לא נותן לה את ההזדמנות לתת, ואז היא גדלה עם ערך עצמי תלותי.
כן.
זאת אומרת, אתה פוגע גם בה, כי אתה מחכה ליום אחד שיהיה לך מה לתת.
כן.
שוב את האנשים שחיים את החיים האלה, כי הם לא מאפשרים לאנשים לתת להם אהבה, כי אין להם לתת. אנשים לא זקוקים לכסף, הם לא זקוקים שתיתן להם, לא יודע, איזה גביע צלחת או איזה בגד יותר יפה. אנשים זקוקים היום יותר מכל עידן או דור אחר לתשומת לב ולנוכחות. תן לילד, תן לנוכחות, הוא לא צריך שום דבר יותר מזה. כן. אתה יכול להיות הכי עני, אבל הכי עשיר, כי יש לך יחסים מדהימים.
לגמרי.
וההפך, אפרופו הבחור שסיפר, כן. הכרתי אבא, והוא סיפר לי, והוא איש, איש מאוד מאוד מוצלח, ישראלי, נספר על הרשתות שלו, כולם ידעו, כולם הכירו אותם. והוא אומר, אתה רואה אותו? אני אומר לו, כן, זה הבן שלי. אני עכשיו מנסה רק להכיר אותו, לא הייתי שם כל השנים האלה עבור, ובניתי וזה, והנה המרצדסים בחוץ והכל מסודר. תן לי עכשיו לחזור אחורה, להשאיר את כל הדברים האלה בצד, לא רוצה את כל ההון המטורף שיש לי, אבל שיהיה לי איתו מערכת יחסים, אני מחזיר את זה עכשיו ככה. תחשוב, על ערס דווי, על מה אתה בוכה? על מה? על הכסף שיש לך, או אין לך, על מה? על מה אנשים מצטערים? על אותם חוויות שהם לא הצליחו לחוות.
כן.
אז אני חושב שזה, אתה יודע, יש לנו...
ואנשים שהם לא ירשו לעצמם להיקשר אליהם.
מדהים, בכלל. זה בדיוק המקום של... הילדים שלנו לא זקוקים שנהיה איזה משהו. הם לא זקוקים, הם פשוט צריכים שנהיה עבורם. האנשים שאנחנו מערכות יחסים איתם לא זקוקים שיהיה לנו איזה בגד יותר יפה, או שעון יותר טוב, או אוזניות של אלחוטיות. פשוט צריכים שנהיה איתם בנוכחות, ואני חושב שזה האתגר הכי גדול בעולם יחסית מהיר.
וואו, שמע, אתה לוקח אותי פה לכמה כיוונים של שאלות. כי מצד אחד אני מאוד סקרן לשמוע מה הבנת כשקראת את הגיד בשם בבית חולים, ואיך משם הפלפת את זה מהמקום הזה לנקודה שאתה נמצא היום. ומצד שני, גם איך היום אתה מיישם את ההישגיות בעולם העסקים ואת העשייה שלך עם המקום של המשפחה והזוגיות.
וואו, אני חושב שאחד הדברים שהם הכי מאתגרים מבחינתי כשאני נכנס לארגון, לחברה, והם... הם חברות די, אתה יודע, די גדולות במשק, שמבחינתם התוצאות זה משהו חשוב. ואחרי, או תוך כדי הרצאה אומר לי, תשמע, אתה מאוד אמיץ להגיד את זה פה. אתה יודע, אתה מדבר על לחיות כאדם שלם ללא תלות בתוצאה, זה מסר מאוד אמיץ לומר בחברות שהן, אתה יודע, מונעות בסופו של דבר, מתקיימות מהתוצאה. כן. אבל אני יכול לומר היום שיש איזושהי הבנה, שדווקא דרך היכולת שלנו להשתחרר מהתוצאה, זאת אומרת, לא לתת לה להגדיר אותנו, ניצחון לא הופך אותך לאדם יותר טוב, כמו שהפסד לא הופך אותך לאדם גרוע. זאת אומרת, הרעיון הזה, שבעצם בוא נגדיר, או בוא נבחר לוח תוצאות חדש, שעל פיו נגדיר מהו הצלחה או כישלון.
וואלה.
עכשיו תחשוב רגע על הכיוון הזה, אם אתה מגדיר לי יזם, תקשיב, אני רוצה שתעשה כסף, אבל בוא נגדיר היום שההצלחה שלך היא שהמעברים בין השיחות יהיו בהתאוששות מהירה, זאת אומרת, מקסימום דקה, שתיים או גג, חמש, בין שיחה לשיחה ללא תלות בתוצאה. תחשוב רגע על המדד הזה. זה מדד שאנחנו מגדירים למנהלי מחירות.
אוקיי.
אז מה אתה...
גם יש פה איזושהי תוצאה מסוימת.
נכון, אבל התוצאה היא ברת השגה והיא בשליטתך. אוקיי. היכולת שלי לבסט את הלחץ שלי בין שיחה שקיבלתי בלא, לשיחה הבאה היא בשליטתי. אני לא בטוח שאני יכול להבטיח אם בן אדם יקנה, על אף שנתתי את הפיץ' הכי טוב שלי. יש לי מידת אחריות אחת, כמה מהר אני מסוגל להתאושש, לאסוף את עצמי,
okay.
להיות בעוררות אופטימלית בשיחה הבאה. במשחק כדורגל, אתה לא יכול להבטיח שתיתן גול בכל התקפה.
כן.
אתה כן יכול להבטיח להתאושש במינימום זמן בין לבין. אז ריקאברי, או יכולת התאוששות, זה מדד מנטלי כן. שיש לנו שליטה עליו. אבל עכשיו אנחנו מתחילים להגדיר לוח תוצאות אחר, שהוא לוח תוצאות שיש לנו שליטה עליו, הוא בוודאות יעזור לנו להיות טובים יותר, למקסם את הביצועים שלנו, אז בעצם אתה נותן לאנשים כלים שיש להם יכולת לעבוד איתם.
כן.
איך את הדוגמה הכי פשוטה? ילד חוזר הביתה ממבחן והוא הביא 100. אבא שלו מסתכל עליו, אלוף שלי, גאון, האמא יוצאת, מה קרה? קיבל 100, דני. דני, אלוף, מתקשרת לסבתא ולדודה וצילה, את לא מאמינה, קיבל 100. מתקשרת לכולם, על פניו ההורים עושים טוב, מחמיאים לילד.
כן.
בתכלס הם רק יוצרים עליו סטרס גדול יותר,
כן.
למה? כי ילד מבין שהערך הנמדד בבית הוא התוצאה.
זה אומר בחינוך כאילו לחזק על ההשתדלות ולא על התוצאה.
עכשיו, הילד במקום להיות שמח מהתוצאה, הוא חרד לקראת המבחן הבא, כי כל מה שנותר לו זה לתחזק את הטייטל של גאון של אבא.
כן, עכשיו אם הוא היה גאון, עכשיו מה הוא יתמבל כאילו.
מצד שני, יגידו עכשיו אנשים שומעים אותנו, רגע, אז מה, לא לתת מחמאות? אז בוא ניתן אותם נכון.
כן.
תשמע, דני, מדהים שקיבלת, אנחנו גאים בך בטירוף, אני אגיד לך על מה אנחנו באמת גאים בבית הזה, מה מבחינתנו הניצחון. ראינו אותך 3 ימים לא יוצא מהבית. ויתרת על החברים, נשארת עוד שעתיים למידה. יכלת להסתכל על הטלפון, לקחת הטאבלט, נשארת, מבחינתנו, זה הניצחון הגדול שלך, גם אם היית מקבל 80, 60 או 70. למה? כי את זה תוכל לקחת איתך תמיד. הילד שמח על התוצאה, אבל מבין מהו המטבע הנמדד בבית.
זה בשליט, כי זה גם בשליטתו.
כן, עכשיו זה תמיד אנחנו עושים, באמת מסתכלים, כן רוצים הישגים, תוצאות, רוצים שתצליח.
כן.
אבל מודדים משהו אחר.
כן.
אז כשעושים את זה בצורה נכונה ומבוקרת, אתה מגלה ש... הסטרס יורד מהאנשים.
כן.
הם מסוגלים להיות קצת יותר טובים.
איך אתה היום, איך היית היום מגדיר הצלחה עבורו, עבור עצמך?
שאמרתי, זה משהו של לתת 100% למען התוצאה, ולא לתת לה להגדיר אותך. זאת אומרת, היכולת שלך להיות באמת עסוק בנוכחות של לעשות טוב לעולם, עם הטוב שלך, ודברים מדהימים קורים כשאתה באמת עסוק בלהשפיע, ואני חושב שתוצאות מתחילות למצוא אותך. כי כשאנחנו רודפים אחרי התוצאה, אתה כביכול כל הזמן מחפש מילוי חיצוני.
כן.
מצד שני, ואם תרצה, אני ניכנס לזה, וזה בכלל לפרק נוסף, זה כשאתה יודע להתחבר להוויית המלאות של האדם שכבר השיג את התוצאה, וזה של להיות שלם עצם מיותך. כן. היקום קולט שאתה לא זקוק לתוצאות, ואז הוא מוצא אותך. ו...
אתה מושך אליך את מה שאתה...
כאילו, היקום עובד מאוד מאוד פשוט, כאילו, הוא אומר, טוב, תשמע, היקום נותן לך את מי שאתה, לא את מה שאתה רוצה, אוקיי? היקום לא נענה לחלומות שלנו, לרצונות שלנו, לצ'קליסטים שלנו, ללוח חזון שאנחנו כותבים, הוא נענה למי שאנחנו בהוויה, לחיבור בין הראש ללב. עכשיו, הרבה פעמים אצל אנשים יש להם מטרות בראש, אבל הלב, מבחינה רגשית, הם לא מרגישים ראויים להשיג אותם, זאת אומרת, יש סתירה בין מה שאני רוצה לבין מי שאני מרגיש כאדם. עכשיו, כשיש סתירה, כשאתה רוצה $100,000, אבל אתה לא מרגיש ראוי,
כן.
אתה שולח לעולם מסר סותר, שאתה לא באמת שלם עם זה. ויש נקודה שתחפשו אותה בחייכם, וזה נקראת נקודת הקוהרנטיות, זה איזשהו מפגש מטורף בין ראש ללב. זה נקודת ידיעה כן. שבה אתה לא צריך שיסבירו לך, אתה לא צריך, אתה יודע שזה זה. זה איזושהי נקודה כזאת שאתה אומר, אני יודע מה אני צריך לעשות. זה איזושהי נקודה ש... ככל שאנחנו יודעים להיות בה יותר, וזו נקודה שאנחנו...
אתה מסונכרן כזה.
בדיוק, סינכרון מושלם בין הראש ללב, זה שמצד אחד, הכוונה המנטלית של התוצאות שאני רוצה, והחוויה הרגשית של, בוא'נה, אני מסוגל להרגיש את החוויה הזאת עוד לפני שהיא קרתה, זה איזושהי נקודת ידיעה.
מדהים.
אז אם נלך רגע גם להכנה מנטלית שאנחנו עושים מספורטאים, יש לו ממש כאילו טכניקות, ויזואליזציה של לגרום לשחקן להתחבר לביצוע המקסימלי, לא רק בראש של איזה פעולה אני עושה, אלא להרגיש את התוצאה כאילו היא קרתה עוד לפני שהיא קרתה. זה תרגול קלאסי שאנחנו עושים כל הזמן, כי אנחנו יודעים היום לומר שאותם מנגנונים שמופעלים בזמן הדמיה, הם אותם מנגנונים שמופעלים בזמן אמת. אז כשאתה מתאמן מנטלית, אתה בעצם חי את הביצוע רק בחדר, כאילו בשקט.
כן.
אז כשהרבה מדברים, כן, תשמע, אני לא יודע לדמיין, אני לא יודע איך לחשוב על העתיד שלי, אז אני יכול להגיד לכולם שאתם כבר מדמיינים, כולנו עושים את הדמיות האלה, רק על הדברים שאנחנו לא רוצים.
כן.
אנחנו מדמיינים את המינוס, מדמיינים את הזוגיות שאנחנו לא רוצים, מדמיינים וחיים את התחושת ערך עצמי השלילית שלנו, שאני לא ראוי, ורק שיהיה לי איזה כסף קצת יותר, או כשאני אקבל מחמאות, רק אז אני, זאת אומרת, אתה חי עתיד שאתה לא אוהב.
כן.
אז אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד במקצוע הזה שנקרא... הזהות שלנו כבני אדם, החוויה האנושית שאנחנו רוצים, זה עבודה. אנחנו עובדים בכל מקרה רק.
מה זה העבודה הזאת?
העבודה הזאת היא עבודה שאתה קם בבוקר, ואתה רוצה להגיד שנייה רגע, האם אני הנוכחי מתאים לאני העתידי? האם הפעולות שאני הולך לעשות היום תואמות לאני העתידי שאני רוצה להיות? מי זה אני העתידי? אז האם אתה יודע לאן אתה הולך? אתה יודע מי זה הבן אדם הזה? ואם יש משהו שהאלופים בתחומם יודעים לעשות, זה לחיות את העתיד שלהם בזמן הווה.
כן.
הם יודעים מי זה הוויז'ן הזה שהם רוצים להיות בו, הם יודעים לאן הם מכוונים, ואומרים, טוב, בוא רגע, אולי אני עדיין לא נמצא בפסגת ההצלחה הזאת שאני רוצה.
כן.
אבל אם אני יכול לחיות את אותם הערכים, את אותה הוויה, את אותה השתדלות של האדם הזה, כן. והכי קל להסביר את זה, זה שפעם בתחילת דרכי, הגיע אליי שחקן צעיר, בן 14, אתה יודע, מתוק, אמיתי, ואני שואל אותו, מה הוויז'ן, מה החלום שלך? זה אומר לצאת בברצלונה. עכשיו, אתה יודע, אנחנו פה בישראל, הוא גר כאן, אתה יודע, פה, אני לא יודע אם אני יכול להבטיח לו להגיע לברצלונה בתקופת העבודה שלנו, והתחלתי לשאול, תגיד, מה ההבדל בין מי שאתה היום למי שאתה כשאתה בברצלונה? אז התחלנו לחקור, אז הוא אומר, תשמע, הוא יותר מעיז. אז שאלתי אותו, מה עוד עושה השחקן העתידי הזה? הוא יותר מעיז. אמרתי, תגיד, איך הוא מתאושש מטעויות? מה זה? הוא עושה טעות, ישר ממשיך. הוא אומר, תגיד, ואיך הוא מגיב לקהל שמקלל אותו ולביקורות? הוא כבר ברצלונה, הוא כבר חי, אתה יודע, הכוכב צריך להתמודד עם ביקורות. והוא מתחיל לספר לי מי זה השחקן הזה, והוא רושם רשימה של השחקן הזה שהוא רוצה להיות, ואני אומר, לוקח דקה את הדף, וצמן בבי כל מה שאתה יכול לעשות היום. ו-80% מהרשימה הוא יכול להתחיל לתרגל היום. זאת אומרת שיש לנו כל כך הרבה איכויות ונקודות ותכונות של האני העתידי שלנו, שאנחנו יכולים לעשות היום. אבל אנחנו מחכים לתוצאות כדי לעשות לגמרי. אותם. אתה יכול להיות אמיץ יותר, אתה יכול לעשות יותר, סתם אני אומר, בעולם העסקים, ליזום יותר, להתקשר לאנשים שעל הנייר הם יותר הם מוכרים, מוצלחים.
כן.
בני אדם כמוך, הם לא, זה לא איזה.
כן.
ואנחנו בעצם סתם ממתינים על הגדר במקום לעשות הרבה דברים שאני העתידי שאתה אני יכול לעשות. אז אני חושב שזאת הצלחה, לחתור כל הזמן להיות האדם הזה, וזה דורש מאיתנו אומץ, ודורש מאיתנו לעשות דברים, וזה החיים, נראה לי.
לגמרי. ומה זה כישלון עבורך היום?
זה לא להיות מוכן להתבונן באיזשהו רגע שבו לא קיבלת תוצאה וללמוד ממנה. הייתי מת לקחת, לנחס את המשפט הזה על עצמי, אבל קובי בריינט אמר את זה מזמן, ואני חושב שזה בשבילו כישלון, וזה אני חושב שמשהו נוכל לקחת עבור כולנו. אם ידעת את התשובה לשאלה ולא הרמת את היד, כי פחת המאחרים יגידו, זה כישלון, לא כישלון זה כן. שלו, אם יש לך איזה מוצר שאתה רוצה להוציא, איזה ספר שאתה רוצה לכתוב, איזה אמרה אמיצה שאתה רוצה להגיד, כן. ואתה לא מביע אותה, כי אתה קצת דואג מאיך זה יתפרש, וזה אני חושב הכישלון האמיתי, למות עם המוזיקה האמיתית שלנו בפנים, ואז להתבאס באיזה גיל 100 כזה, שאתה אומר, בוא נע, למה לא...
לא מימשתי,
לא הבאתי, לא אמרתי, אולי הייתי עושה טוב לעוד כמה אנשים. זה נראה לי המשוואה.
ואיך אתה מיישם את כל הכלים האלה איתן בעולם של הזוגיות והמשפחה? כמה זמן אתה נשוי, אגב?
וואו, תשמע, 5 שנים, אני חושב שאחד הדברים, אני נשוי 5 שנים, אני מרגיש שזה...
יש לי גם אני 5 שנים.
כן, אז
זה... כמה ילדים אתם?
עשינו מלא דברים ביחד, 3 בנות, אני ממש ממלכת...
וואו, יש לי 3 בנות ובן, כן.
אז הנה, אתה בפור עליי בן.
אני ניצחתי.
אתה חרותי שבי יצא. אני חושב שזאת ה... שזה אולי הניצחון הכי גדול שאנחנו צריכים לבנות. הישגים, תוצאות, גביעים, כסף, מחמאות, בסוף אתה בא הביתה. ואם אתה לא אוהב את הספייס המלכותי ביותר שיש לך שם, אני לא חושב שבאמת כאילו שיחקנו אותה בחיים.
כן.
והזוגיות שלי אולי המתנה הכי גדולה, ואני לא יודע איפה להתחיל כשאני מדבר על אשתי, כן. כי זה המתנה הכי גדולה שזכיתי לקבל, והיא גם מלווה אנשים לי ואשתי, וגם עושה תהליכים מדהימים. אני חושב שהמתנה הכי גדולה היא למצוא אדם שהוא לא רק ממלא אותך, אלא לשניכם יש איזה ויז'ן מדהים, שהוא משותף וטוב לעולם הזה. זאת אומרת, אתם איזשהו, יש איזשהו מרחב בבית, שבו התחרות היחידה זה מי נותן יותר למי. וזה גם מבחינתנו, ואנחנו תמיד, אני וליב מדברים על זה, זוגיות זאת עבודה אמיתית, וזה כיף לעבוד בה. וזה לא קל תמיד לעבוד בה. וכשקצת אנחנו מרגישים שאנחנו אין ספייס יותר מדי, אז ליב אמי, תקשיב, אנחנו חייבים לצאת, חייבים לעשות משהו, חייבים איזה יומיים, כאילו, זה חייב, זאת אומרת, אין מצב, כאילו, אין מצב להסתיר את הרגשות, ואני חושב שזה משהו שהוא, שכולנו, כן. כאילו רואים כן. לחיות אותו, היא לא יודעת לשמור בבטן, שזה מדהים וזה מושלם, וזה הרבה דברים, אבל יש עוד משהו שאני חושב שחשוב, אולי בטח בזוגיות. היו לי כמה החלטות משמעותיות, שהייתי צריך לקבל בחיים. וההחלטות האלה הן החלטות, אתה יודע, החלטות קריירה, החלטות ביזנס, החלטות שהן די גדולות.
כן.
ולא משנה מה הייתה ההחלטה הגדולה, אני לא אשכח שלי, הוא אומר לי תמיד משפט, תקשיב, אין סוף כסף, אין בעיות, אין דאגה, מה נכון עכשיו? תחשוב, בהחלטות שאתה צריך להחליט משהו, ואתה לא יודע מאיפה תבוא הזווית החדשה. אתה לא יודע מאיפה ההכנסות שהיו לך, והיית רגיל אליהם יגיעו. והשקט הזה, שתמיד היה לי מליב בכל צומת בחיים, וזה אולי המתנה הכי גדולה שאנחנו צריכים, אני חושב, להעניק לבני הזוג שלנו. תחליטו מה שאתם רוצים. פה בבית הכל טוב. כסף יגיע. אנחנו נעבוד פי 2, נביא. זאת אומרת, התחושה הזאת, אתה אומר, בונה, אתה, מה זה משנה מה תחליט? ניצחת. יש לך את הבן או בת הזוג בבית שהם, תחליט מה שאתה רוצה, ועצם הקרקע הבטוחה הזאת, מה אתה צריך יותר? זאת אומרת, כן. אתה בבית, כאילו, יש לך את החברה של פורמולה אחת, שלא משנה, יש לך את המכונית הכי טובה שיכולה כן. להיות בבית, וזה...
זה יותר לך כוח, זה מניע אותך?
זה לא רק מניע, אתה, תחשוב, היינו 2.5 בבית, די בבית בקורונה.
נכון.
אנשים גילו המון על הזוגיות שלהם, על מה קורה שם, על הנוכחות האמיתית שלהם, הם גילו את הילדים שלהם, אני גיליתי את הבנות שלי יותר, כי יש לנו יותר זמן איכות,
כן.
אתה יודע, הם אמנם רק נולדו, הם היו בנות שנה וחצי ושנתיים, יש לך הרבה יותר זמן. אני חושב שהמשחק האמיתי שלנו, המערכת יחסים שלנו בבית, לא זאת שם בחוץ, בעבודה נחמד, זה טוב, אבל באיזשהו פרק בפודקאסט שלי, התארח אצלי אופיר אלפרין, ואמר שילדים הם מגבירי הרגשות שלנו. זוגיות זה מגביר הרגשות שלנו. זה כאילו המקום הזה שגורם לך להיות באיזשהו מקום של, או שאתה אטום לרגשות ואתה אומר, טוב, זה הזוגיות, כן. די כמו שותפים, עובדים, כל אחד מביא את הכסף, עובדים, צריכים לממן, צריכים לעשות, או שבאמת בונים משהו גדול. ותמיד השאיפה שלי הייתה זה שגם בגיל 70, 80, 90, אנחנו לא נפסיק לאתגר אחד את השני אינטלקטואלית, ולא נפסיק לאתגר אחד את השני, כן. וזה נראה לי איזשהו מתכון טוב.
מדהים.
שקיבלתי אותו מאיזה מאמן קורדינציה בכלל.
וואו. כן. ואיך אתה מצליח, איתן, להביא, כי מצד אחד יש לך DNA של מצליחן, של ווינר, אתה רוצה להשיג, אתה רוצה לכבוש, אתה רוצה להתקדם. מצד שני, זוגיות זה מקום יותר רגיש, יותר מכיל, יותר שנייה, בוא נוריד הילוך, יותר... איך אתה מצליח לעשות את הסוויץ' הזה, שאתה מגיע הביתה?
אני חושב שהוא, קודם כל, צריך להיות איזשהו הבנה שאין סוויץ'ים. למה אני מתכוון? זאת אומרת, כאדם, אתה מופיע בכל מיני אזורי חיים. Mm-hmm. אתה בעבודה, בביזנס, בבית, אתה עם הילדים, אתה בזוגיות, זאת אומרת, אתה מתפקד בכל מיני תפקידי חיים שונים בחיים. אבל מי עומד מאחורי כל התפקידים? האדם שאתה. אני חושב שמשהו שמוביל אותי ואיתו אני באמת שואף תמיד להעביר את זה הלאה, זה שכאדם, קודם כל, אתה רוצה למלא את עצמך ברמה היומית, אני קורא לזה ארבעה מכלים, כן? פיזי, מנטלי, רוחני, רגשי. כן. זאת אומרת, ברמה פיזית, אני חושב שאתה צריך שיהיה לך גוף חזק שיחזיק את החלומות שלך. זאת אומרת, אני לא אומר עכשיו, לכו תעשו איירון מנים, אני אבל אומר, 3-4 פעמים בשבוע, הגוף שלך חייב להיבנות. כן. מה זה אומר להיבנות? אתה חייב, עוד פעם, אני אומר חייב, מי אני שיתיף, אני לא אומר שום, רק אומר מה עובד לי. מבחינה פיזית, אנחנו צריכים שיהיה לנו גוף שיחזיק את החלומות שלנו. אני אומר, הרבה אנשים עם חלומות, אבל הגוף שלהם מתעייף כבר בשתיים בצהריים.
כן.
זה לא עובד, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בשתיים, שלוש עייף, ואז לקחת איזה אספרסו, או כימיקל חיצוני, או אקסל, או סמים כדי להרים את רמות האנרגיה שלך. זאת אומרת, מבחינה פיזית, הגוף הזה צריך להחזיק את הכל.
כן.
אז מבחינה פיזית, ואפשר לגעת בזה עוד, אני חושב שיום שלנו צריך להיות בנוי מהתפרצות ומנוחה.
אוקיי.
כל ספורטאי יודע שכדי להיות בביצוע גבוה, אתה צריך לאזן בין all in ל-all out, אוקיי? ורובנו חיים את החיים ב-back to back. אתה חי את החיים, אתה בא לעבודה, שם את הילדים, הולך, זאת אומרת, אין מנוחות באמצע. זאת אומרת, אין פרקי התאוששות. עכשיו, אנחנו כבני אדם לא נועדנו לחיות את היום שלנו כמכונות.
אתה מדבר הרבה על התאוששות.
לגמרי. עכשיו, אנחנו, אם ככה ניתן איזשהו עיקרון, אז אתה יודע, יש לא מעט ספרים ומחקרים שמראים את זה, הרעיון הוא להתחבר למקצב הטבעי שהגוף שלנו רגיל לעבוד בו. והמקצב הטבעי זה מקצב של גלים, בין עוררות לשינה, עוררות לשינה, עירות שינה. עכשיו, בתוך היום שלנו, הגוף שלנו יכול להיות באזור ה-90 דקות, 120 דקות בפיק, ואז, אתה מכיר את זה שיש לך בתוך היום כזה איזשהו ברייק כזה?
כן.
עכשיו, נועדנו להתעייף בקטנה בתוך היום, כי הגוף אומר לך, שמה, אני חייב איזה רבע שעה 20 דקות התחדשות, כדי להיות יותר טוב בהמשך היום.
כן.
אנחנו ישראלים, חליל, אני אתן להתחדש. קח איזה אקסל, איזה בירה,
כן.
לא בירה, קח איזה אקסל, איזה שוט אספרסו, איזשהו שוקולד קטן, אתה אומר, אני חייב להרים, יש לי עוד פגישה, יש לי כן. עוד אימייל, אני חייב לדחוף משהו, ואז אתה לא נותן לעצמך פרקי התאוששות, אתה מרגיש שאתה עובד יותר זמן, בפועל, אכן, שעות העבודה שלך גדלות, בתכלס, איכות הביצוע יורדת, אתה מספר לעצמך בדיוק שאתה עובד יותר, כי יותר זמן עבודה שווה יותר תפוקה, שזה הבולשיט הכי גדול, כי אנחנו יודעים היום שבמאה ה-21 ניהול זמן כבר לא רלוונטי, ניהול אנרגיה כן. אז קודם כל, ברמה הפיזית, היום חייב להיות ב-up and down. זאת אומרת, זה נקרא לחיות בסדרה של ספרינטים את היום, ולא כמרתון מתיש. זה משהו שמי שחווה אותו אומר, תשמע, אני לא הייתי רגיל לקחת ברייקים בתוך היום. אני עובד פחות, פרודוקטיבי יותר, איכותי יותר, ויש לי יותר זמן לעצמי. זה שלב ראשון. זאת אומרת, אימונים, שני התזונה, התחדשות, אחד. ברמה הרגשית, נראה לי שדיברנו על זה, לבנות השווי שלך כאדם. להתחיל להסתכל בתוך היום, שאני לא נותן לרגשות שלי להיות מותנים על ידי פידבקים, מחמאות, אלא להתחיל כאילו טיפה להשתחרר מההזדהות הזאת עם כל מה
כן.
אומרים, איך חושבים, וזה
כן.
זה אתגר, אבל זה כן, זה כן חשוב. ברמה המנטלית, נראה לי שאפשר לדבר על זה הרבה, אבל אולי נקודה אחת, זה להיות נוכח למשימה אחת, ללא הפרעות. קשה, מאתגר, אבל יש בזה מתנות נורא נורא גדולות. יש לנו צ'קליסטים גדולים, תמיד נרצה להספיק יותר, תמיד נרצה לעשות עוד, אבל תחשוב שספורטאי אליט או נהג פורמולה, אם הוא לא all in על המסלול,
הוא לא שורד. הוא
לקחת סיבובים על 300 קמ"ש ולחשוב על דברים אחרים, לא עובד. וברמה הרוחנית, זה באמת לוודא שאתה ביום יום שלך מחובר לערכים שאתה הכי גאה בהם. וזה, זאת אומרת, אז דיברתי על 4 פרמטרים שאנחנו צריכים ביום יום למלא. מבחינתי לעשות את זה, ועכשיו הערכים שלי חשובים זה משפחה, בריאות, אתה יודע, ואנחנו מגדירים את זה בבית, מה חשוב לנו? והיום כשאני ואשתי מחפשים חופשה, או מה נעשה היום, אנחנו כמעט לא יוצאים לדייטים ב8, אנחנו יוצאים ב5, 5.5, 6, לאיזה ריצה לנמל, נשתה איזה קפה, או יין, לא משנה מה, אבל כאילו הווייב הוא מותאם לערכים.
כן.
והרבה אנשים מחכים ליום אחד שיגיע כדי לחיות את הערכים.
כן.
אז אימונים, ערכים, רגשות, מנטלי, זאת אומרת, כל אלה צריכים להשתלב בתוך היום, יודע שזה רק תמלא.
כן.
אבל כשאתה מלא כאדם במחלים האלה, אתה יותר טוב לעולם, וזה נראה לי...
לגמרי. העניין של הזמן התאוששות הוא זמן מאוד מאוד חשוב. וואו, איך זה... אתה מיישם את זה נגיד ביום שלך? נגיד אתה מתחיל ויש לך את הבוקר, כן. אתה עושה, אתה עובד, בטח בצהריים יש איזו ירידת אנרגיה או משהו כזה. מה אתה עושה?
יום מוצלח הוא יום של 3 ספרינטים של 90 דקות, שזה בעצם, אתה יודע, קמים בבוקר, אז יש את הסנדוויץ'ים לבנות, לוקח אותם לגן, כל אחת לגן, לבית ספר, ועד יש לך בעצם את הזמן. היום הוא די מוקדש לאבנים הגדולות, שזה יכול להיות, או סתם לצורך העניין, הקלטת פודקאסט, אז זה יוקדש 90 דקות, יש זמן לצורך העניין, הכשרת מאמנים, עד יש לנו פגישה שעושים אותה, לקראת המפגש הבא, וביניהם יש ברייקים. זאת אומרת, מי שלא...
3 משימות משמעותיות.
בנוכחות מלאה אליהם, ואז
שזה בעצם... רק דבר אחד.
רק דבר אחד. עכשיו, אני לא עכשיו אתיימר ואגיד שזה תמיד 90 דקות, לפעמים אחרי 60 דקות, זהו, הנוכחות שלי יצאה, אבל לפחות הייתי שם בנוכחות, הטלפון היה על טיסה, ולתת כבוד להתאוששות, אני אומר, אם יש משהו, אנחנו דיברנו פה על לא מהדברים, אם יש משהו שאני אשמח שאנשים יקחו, זה את המשפט הבא, כגודל ההתחדשות, גודל הביצועים. איכות הביצוע שלנו בתוך היום, משוות ערך לאיכות ההתאוששות שלנו. אנשים שלא יודעים לתת כבוד למנוחה, אין להם צ'אנס להיות לאורך זמן בפרודוקטיביות, אפקטיביות. עכשיו, אתה יודע, אני ואתה יודעים שכל ספורטאי שעושה חדר כושר, מתי השרירים שלנו גדלים? מתי השריר של ספורטאי גדל?
במנוחה.
במנוחה. הלכת הביתה, אכלת, ישנת, בשינה, השריר גדל.
כן.
אז כאילו, מנטלית או אינטלקטואלית, אנחנו מבינים שבספורט, שרירים גדלים במנוחה. אז מבחינה פיזית מבינים את זה, אבל בעולם הערבי, אנחנו לא באמת נותנים מנוחות, כי מנטלית קשה לך למדוד.
מנוחה, שינה זה לחלשים וזה.
שינה זה לחלשים, מועדון ה-5 בבוקר, אז אתה ישן ב-12 בצהריים, אתה קם ב-5 בבוקר, למה? כי קראת את הספר של 5 בבוקר, של רובין שרמה, שאומר לקום ב-5 בבוקר. אבל ישנת 5 שעות, קמת ב-5 בבוקר, סימן תביא בכל הקבוצות שקמת ב-5 בבוקר, אתה גמור מהעייפות ב-7:10, ואתה לא יודע איך להחזיק את היום, אבל העיקר העלית את הפוסט שקמתי ב-5 בבוקר. ואולי פה שווה להגיד...
היית במדיה חברתית מ-5 עד 7.
מ-5 עד 7, היית במדיה חברתית. מועדון ה-5 בבוקר זאת לא המטרה. 5 בבוקר זה אמצעי בדרך למשהו גדול יותר. אם ישנת ב-9-10, קמת ב-5 בבוקר והרבצת את האימון, את הריצה נהדר, ניהלת חיים נכונים. אבל כאילו, ה-5 בבוקר נהיה המטרה. או להראות שקמתי ב-5 נהיה המטרה. אני חושב שאנחנו צריכים טיפה איזשהו סוג של בגוד ורוד שנייה רגע, האם באמת היום שלי תואם ליכולות הגופניות שלי, לסדר היום שאני מתכנן, זה באמת שיחה אחרת. אני באמת לדבר על זה עוד, אבל הדלקת לי את ה... אתה יודע, אנחנו צריכים להיות חיים שהם באמת מדויקים לנו.
כן. ואם נגיד יש לך פתאום במהלך היום נפילת אנרגיה, איזשהו רגש שלילי, קורה איזה משהו, בשורה, משהו מבאס, איך אתה מעביר את עצמך מהמצב הלא מאוזן למצב מאוזן? יש לך כלים או טריקים או שאתה עושה טיפים?
אני חושב שקודם כל, אנחנו צריכים לתת לעצמנו אישור להיות אנושיים. אתה יודע, אנחנו כאילו בעולם של אני מתבאס איך אני משתפר.
כן.
אני חוויתי איזשהו כישלון. לא, תהנה מהמיץ של עצמך, תשב קצת שם. אתה יודע, שאתה מפסיד, הדבר הכי קשה בעולם זה להרים את השחקנים מהדשא. אבל הקטע הוא שאתה לא צריך להרים אותם. כאילו לתת לעצמנו אישור לחוות את הסריטות, לחוות את הרגעים האלה, יש לנו שם שיעורים מדהימים, אבל
כן.
אנחנו מנסים מהר מאוד, לא, תתאושש, לא, מה, תהנה מהבאסה, או לפחות תחווה את הכאב הזה, יש בו מתנות נורא נורא גדולות, אז דווקא, כאילו לתת לעצמנו להיות שם, אבל בשלב מסוים, לא יודע אם זה טריק, אבל יש אצלנו עיקרון שנקרא עיקרון 24 שעות, אחרי ניצחון או הפסד יש לך 24 שעות, או לחגוג, או כאילו לצאת מהבאסה. זאת אומרת, הדרמה יום למחרת, 24 שעות לא תתקבל.
כאילו זמן התאוששות.
זמן התאוששות מזה ומזה. וכשאתם מנצחים זה כיף, אתה חוגג, אבל חוק 24 שעות, בוא, נקסט, אנחנו צריכים לזכור שהמשחק...
תחום את ההתבאסות.
כן, או תחליט להגדיר זמן דרמה. כן. או, אתה יודע, וזה משהו ש... 24 שעות זה יפה. לפעמים אנחנו צריכים, אין לך זמן 24 שעות, אתה צריך לעשות את זה יותר מהר, אז אנחנו מבינים את זה. אז מצד אחד, לתת מקום...
כן.
לאדם שאתה, כי אתה לא נועדת עכשיו להיות בפיק שלך כל הזמן, ונפילות ובאסה, כן. אתגרים, והחיים מביאים עליך לא מטלטלות וזה בסדר, אבל בוא נגדיר את הדרמה.
אז בעצם התאוששות זה דבר שהוא נכון וואו. לכל תחום בחיים.
אני יכול לומר שהמילה הזאת היא בכלל, כאילו בכלל העולם הריקאברי בעולם, הוא עולם ש... אני חושב שאם יבינו את המשמעות שלו ולא חוק, ולא, אנחנו לא משתמשים בו מספיק, הוא המתנה, אנחנו יותר מנסים לעבוד, אנחנו יותר מנסים להספיק יותר, אבל זה כאילו נהיה העולם שבו אני ואתה יודעים שכמות המשימות שיש לנו לעשות תמיד תגדל, נכון?
כן.
וכמות הזמן שיש לנו לא תגדל, זאת אומרת יש לנו איזשהו זמן תחום לייצר את המשימות כן. שיש לנו כדי להספיק את מה שאנחנו צריכים, אבל אם אנחנו מבינים, שזמן לא יהיה לנו, או זמן הוא משאב מוגבל. אנרגיה לא. אנרגיה היא משאב אינסופי. הוא משאב שמתרחב. למה אני אומר את זה? כי אם אתה תיקח את המנוחה, עכשיו סימן, אני לא אומר מנוחה שנת שעתיים או ארבע שעות, אנחנו מדברים על התחדשות, על איזשהו זמן יזום, שבאופן מודע ובלי רגשות אשם, אני בוחר שנייה לעצור, שם את הטלפון על שקט, לא מודיע לעולם, זה זמן לי. בלי רגשות השם, הוא לוקח לעצמי עכשיו, לא יודע, זה יכול, אתה יודע, את הספר, את ההליכה בים, את המדיטציה, או סתם לשים ראש בנטפליקס, למה כי בא לי? אבל כאילו איזשהו זמן יזום לנפש, כי כשאנחנו לא ממלאים את המשאב הרוחני, כן. הרגשי שלנו, אנחנו לא טובים, אנחנו לא במיטבנו לעולם.
מה זה זמן? נגיד איזה דברים אתה עושה בשבילך שהם זמן יזום שעובד לך?
אז אמרתי, מבחינתי אימון הוא הכי...
אימון ספורט?
הוא אימון ספורט.
מה למשל, איזה סוג?
הסטייל שלי יותר פול בדי וספרינטים ומשהו שהייתי אוהב לעשות, כן, חדר כושר מסיים אותו באיזשהו כמה אינטרוולים, זה שעה, שעה ורבע, שזה נוכחות מלאה, זה גם איזשהו מאמץ נורא נורא גדול שמותח את השריר.
בעצימות גבוהה.
בעצימות גבוהה, ואז תזכור מה אמרתי, אנחנו צריכים לחלק את הפחות את ההתנהלות שלנו, בין, אני קורא לזה all in all out, התפרצות נורא נורא גדולה ושחרור נורא נורא גדול. זאת אומרת שאני... לא יכול גם בעבודה או לא רוצה בעבודה, בוא נגיד מה זה לא, לא להיות בהתפרצות, זה אומר, את ככה בטיפה אימייל ואיזה סנדוויץ' ביד, ואתה לא פה ולא פה. התפרצות זה אומר לעשות משהו בביזנס מאוד מאוד אמיץ. זה אומר, זה יכול להיות להקליט פרק, לעשות את מה שאנחנו עושים פה, זה לעשות איזשהו משהו שהוא מוציא אותי מאזור הנוחות שלי באופן יזום, וזה מעייף, וזה מעולה שזה מעייף, ואז כך שנייה ברק, תתנתק.
כן.
או שתהיה מחובר או שתתנתק. אנחנו די נמצאים בתחום האפור בתוך היום שלנו.
כן.
אתה מכיר את זה? אתה חצי חצי. כן. אתה מסתכל באינסטגרם ולא עושה את העבודה שלך.
כן.
או שאתה לוקח הפסקת צהריים, כן. אבל עושה איזה אימייל בדרך.
אוכל ולומד משהו, וחצי לומד,
כן, חצי, חצי לומד, כן. חצי זה. ועכשיו, כדי להיות בביצועים גבוהים, אני מאמין, או לפחות זה נושא שהוא אדיר, זה באמת להיות או בנוכחות מלאה, או ביציאה והתנתקות.
מלאה.
נוכחות מלאה. עכשיו, אתה יודע, מי שרוצה שיקרא את הספר The Power of Full Engagement, טוני שוורץ וג'ים לר, שהם חקרו את כל עולם הטניסאים, ואיך...
אוי, זה בדיוק עלה לי על זה רעיון. כאילו, אני שמעתי אותו עושה את ההרצאה הזאת של טוני שוורץ, איזשהו אודיובוק, שהוא מסביר שם שטניסאים שהם היו ברמות הכי גבוהות, ההבדל בין הטניסאים ברמות הממוצעות, שהזמן איתו, הם ניערו יותר את הידיים...
בדיוק.
בין חוותה לחוותה, זה היה כאילו כל ההבדל.
אפילו היה להם איזשהו טקס התאוששות מאוד מאוד יזום. זאת אומרת, כשאנחנו בונים איזשהם, יודע, תוכנית הכנה מנטלית למבחן, למשחק, או בתוך היום שלי, חלק מתוכנית הכנה מנטלית, זה איך אני הולך להתאושש בקרייסס. כשהקהל יצעק עליי, איך אני אעשה התאוששות מהירה? וההתאוששות הזאת יכולה להיות משהו כמו, אתה יודע, משפטים שספורטאים שלנו כתבו לעצמם על הפתק, זה חלק מחייו של כוכב, זה לקבל ביקורת. אז כשהוא מקבל שריקות בוז במשחק חוץ, הוא מבין שזה חלק מהמשחק, אז ההתאוששות המהירה היא...
כן.
היא...
אז כאילו ככה אנשים שוחקים את הזוגיות שלהם, את הבריאות שלהם, את, את החיים שלהם בעצם, על ידי חוסר התאוששות או...
הם בטוחים שעוד עבודה תיתן עוד תפוקה, במקום להבין...
אבל זה גם לא לדעת להיפרד. נגיד אם אני משווה את זה לזוגיות, זה לא לדעת רגע לשחרר.
לשחרר שנייה.
הרבה זוגות צריכים את הריב כדי לשחרר, כדי לשחרר, להרפות.
במקום להגיד... בוא, אני חייב איזה יום לעצמי, ולהרגיש בסדר להגיד את זה. למה? כי מה, אז אתה לא אוהב אותי? לא, לא שאני לא אוהב אותך, אני צריך יום לעצמי. אני חייב שנייה רגע ללכת.
מה זה חשוב?
אתה מבין? ופתאום אני, אתה יודע, אני יכול לראות את לי ואשתי, ומה, מה, אני מצחה איזה יום שנייה רגע לעצמך, לקחת, כאילו, וזה כל כך מובן, שמצד אחד, שאנחנו ביחד, חשוב שהביחד יהיה אולין.
כן.
אבל מצד שני, דווקא חופש בזוגיות, יעצים את הזוגיות שלך.
כן.
אתה יודע, שאלתי זוגות שאני ככה מעריך, מה, מה הקטע שלכם, מה הסוד שלכם? כאילו, תמיד המשפט הראשון, יש לכל אחד את הספייס שלו להיות הוא. תחשוב על המקום הזה, זה, זאת אומרת, זה, אין את הרגשות השם, ואתה מגלה שכל שערכה העצמית של הזוגות היא יותר בשלה, וכל אחד מעריך את עצמו כמו שהוא.
כן.
זאת אומרת, אתה לא תגלה זוגות שאחד עם הערכה עצמית גבוהה ואחד עם נמוכה. אתה תגלה בדרך כלל זוגות שהערכה עצמית של אחד נמוכה והשנייה נמוכה. למה? הם רגילים להיות תלותיים. היא מבואסת שהוא הולך, הוא מבואס שהיא הולך, כן. היא גורמת לו להרגיש בסדר שהוא... זאת אומרת, מצד שני, הערכה עצמית גבוהה, או לפחות, אתה יודע, הערכה עצמית יציבה, זה זוגות שנותנים את הספייס אחד כן. לשני, ואומרים, בוא נה, צריך את הזמן שלך.
העצמאות והתלות מאוזנים.
גמרי. וזה משהו שהוא בדיוק כמו ההתפרצות. ועכשיו, תחשוב על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מקצב חיים שכולם צריכים לכבד. תחשוב על הלב שלנו, איך הוא נע? הוא נע בהתכווצות להתרחבות. תחשוב על הנשימה שלנו. זה כאילו המקצב הזה של בין לקחת אוויר, להוציא אוויר. החיים זה בין התפרצות להתרחבות. אם אתה בטוח מדי, אבל אין לך את הצניעות, אתה יהיר.
כן.
זאת אומרת, מי שבטוח מדי, נכון. וההתפרצות שלו זה שיא הביטחון, אם אתה תהיה כל כולך שם, ולא יהיה לך את הצד השני של זה, אתה קצת צניעות, אתה
כן.
פתאום תמצא את עצמך בלי הרבה חברים, כי הם קולטים שאתה אחד. אם אתה יותר מדי מתאמן ועובד קשה, אתה תהיה במה שאנחנו קוראים לו אובר-טריינינג.
כן.
כן? שחיקת יתר בגלל, כן. שחיקה בגלל עבודת יתר. זאת אומרת, תחשוב שהאיזון הזה בין all-in ל-all-out הוא תקף לכל אחד מהרבדים שאנחנו חיים. והאיזון הגדול שאנחנו מחפשים בחיים, זה לנהל את הנפש שלנו, לנהל את ההוויה שלנו במסע הזה.
כן.
להסתכל שנייה שבון, החיים לא אמורים להיות המראטון הזה.
כן, שהיום עם כל כך הרבה הזדמנויות ואפשרויות, כן. ושפע זה הרבה, הרבה יותר קשה מאי פעם.
גם רשמה, אני אומר לך, אתה יודע שאתה, איכשהו הצלחנו להגיע לנקודה הזאת, כי היא כל כך, כאילו, על, היא איפשהו בעננה כזאת, שאנשים לא יודעים איך לנהל את, את,
כן.
את, את המסע, את המופע הזה שנקרא החיים שלהם. והחיים זה לא יעד שצריך להגיע אליו. החיים זה איזשהו רגע שאתה צריך למקסם את הנוכחות הזאת בתוך היום, וזה, וסליחה שאני אומר את זה, לא מחכה לכם שום דבר בפסגה. סליחה שאני אומר, לא מחכה שום דבר. עכשיו, בגלל שלא מחכה לך שום דבר בפסגה, מחכה לך אורגזמה רגעית של הישג,
כן.
מחכה לך כפיים נורא נורא גדולים מהקהל, אבל אחרי זה, אף אחד לא אומר, בוא נעי, זה, לא, יום אחרי זה, ממשיכים לשים את הילדים בגן, אתה צריך לבוא לעבודה, אתה צריך להמשיך, יש מושג שנקרא ריצות חסרות תהילה, המרתוניסט שמסיים את המרתון, שהוא עבד עליו נורא קשה, הוא עושה חופש כמה ימים, ואז הוא צריך לחזור לריצה הראשונה אחרי המרתון, זאת ריצה חסרת תהילה, זאת ריצה שאין בה כלום על הנייר, זאת ריצה שאין לך איזה יעד מוגדר, המרתון הבא, לך תדע מתי הוא, וזאת הריצה הכי חשובה, אם היום כביכול הכי שגרתי שלנו בעולם, הוא יום מיוחד שבו השקענו בעצמנו, השקענו באנשים שלנו, אז פתאום אתה מגלה שבדרך יהיו תוצאות טובות ופחות טובות, בדרך יהיו לך פסגות מדהימות ולא.
כן.
במקום שהאושר שלנו יהיה המתנה לפיקים, בוא נהפוך את הסדר ונגדיר את האושר
כן.
שלנו בתור הימים הרגעיים האלה הקטנים.
כן.
אז אתה יודע, אפשר לדבר על זה עוד הרבה, אבל זה כאילו טיפה לחשוב אחרת על החיים.
כן. אז מה גורם לך היום איתן להיות מסופק מעצמך? להרגיש תחושה של שאתה גאה בעצמך, במי שאתה?
אחד הדברים שעלו לי השנה דווקא זה, לקחת את הבת שלי לחוג, כשאני יודע ש היא יודעת שאני אחכה לה בחוץ, ולא יודע אם אתה יודע, אחרי האליפות האחרונה שעשינו עם מכבי חיפה, שהייתי... אתה יודע, זה שנה וחצי שאתה ללוות קבוצה יחד ולעשות אליפות כצוות, זה דבר נורא נורא גדול, והחלטתי שלא להמשיך, כי הלייפסטייל של מאמן מנטלי במועדון כדורגל הוא נורא נורא תובעני. מצד אחד החלטתי שאני רוצה לחזור ולעשות את הדברים שהתחלתי לפתח כמאמן, את התוכנית הכשרת מאמנים ואת הבית ספר, אבל בו זמנית היה לי חשוב להיות אבא טוב. זאת אומרת, אחד התפקידים שמבחינתי הם תפקיד חיי, זה להיות אבא טוב. ההורים שלי גידלו אותי ופתאום אתה מבין שהם לא נתנו לי להרגיש שחסר לי שום דבר. בסדר? וחושב שאחד התפקידים שהבנתי שהמטרה שלי בכם זה, אולי אני אעשה פחות אליפות עם עוד איזה שחקן, אולי אני, לא יודע, אולי הייתה לי איזושהי הזדמנות עסקית שהיא יכלה להגיע ולי לא תגיע. אבל הבנות שלי ידעו שאבא שלהם לקחתם לחוגים, ושיש לי זמן, יהיה לי זמן נוכחות משפחתית, ואני אוכל לקבוע איזשהו זמן עם הילדים והאישה וכמשפחה לצאת. ואני חושב שזה משהו שאולי, לא יודע, זה בשלות או בגרות, אבל הבחירה לאזן בין המשפחה לקריירה, זה משהו שאני אומר, כולנו רואים להגיע אליו עכשיו, לא יום אחד. בספר, The Powerful Engagement, כותב שם טוני שוורץ על איזשהו בחור, שהייתה לו חברת ענק, והוא רק בגיל 80, גילה שאין לו חיים, ושהוא היה כל כולו all in, והוא בישיבת ההשקה או ההנפקה של החברה, הוא בא ודיבר באיזנו, אתה מכיר את הנאומים הגדולים האלה של המצליחנים, והוא ה-CEO, הוא המנכ״ל, והוא בא והוא אומר, אני אגיד לכם מה זאת החברה הזאת שלנו. החברה שלנו זאת חברה, שכשאני חזרתי מהטיסה, הסתכלתי על השעון והחמש בצהריים, והייתי בדרך הביתה, ולא הלכתי הביתה. הלכתי למשרד כדי לתת עוד כמה שעות, כי החברה הזאת חשובה. הבן אדם הזה מת מסרטן. כמה שנים אחרי שהוא כתב את הספר על איזון, רק כאילו רגע לפני שהוא הלך למות, הוא קלט שחיים לא היו לו, שאת המשפחה שלו הוא לא חווה, שאת הדבר הכי חשוב בחיים, שזה כאילו לגדל את הדור הבא שלו, הוא לא חי. אז הוא עשה כמה מיליונים, והחברה שלו כנראה איזושהי חברת ענק. חיים משמעותיים לא היו לו. ואתה יודע, אנחנו, אתה תופס אותנו בתקופת חיים שלפני 5 שנים, הייתי אומר לך, רק הישגים, רק דברים, רק בוא נכבוש את העולם. עכשיו אני אומר להפך, תהיה מאוזן, העולם ימצא אותך. ואני אומר את זה במקום הכי פרדוקסלי, שכשאתה יודע למצוא את האיזון בין בית למשפחה, אתה לא כל הזמן במרדף המטורף, קורה דבר מדהים, ברמה הרוחנית. אנחנו שולחים מסר ליקום, שאני שלם ומלא עם הלייפסטייל שבניתי לעצמי. אני לא כל הזמן בעבודה וחרד שאין לי את הזמן איכות בבית, אני לא בבית וחרד שאני לא במצאתי איזשהו איזון בריא.
כן.
ברגע הזה העולם אומר, טוב, יש לנו פה מישהו מאוד מאוד מדויק, ואנחנו צריכים כמה או יותר, ואז התוצאות מוצאות אותך, כי המרדף הזה לא נגמר. אז אתה יודע, זה שיח ברמה הקוונטית, אם תרצה ניכנס כמה שאתה רוצה, אבל ברמה הרוחנית אני מאמין שהעולם עובד באופן כזה ש... המרדף הוא לא ייגמר, אנשים כל הזמן ירצו שנביא תוצאות, ואם טיפה נשנה את זה, ונבין שהאנשים שכל הזמן רצו לעבר התוצאות, ולא היו להם חיים משמעותיים בבית, באיזון הזה, בסוף אמרו, כן. טוב, הרווחתי, עסקתי, אבל וואלה, חיים משמעותיים לא היו לי, וואלה, לא צריך לחכות לי יום אחד.
כן. וכשהתחלת את המשפחה, התחלת מפרספקטיבה אחרת, ותוך כדי...
את כל ההחלטות בבית, זה ההחלטה המשפחתית. מבחינתי, ההחלטה עם לי ואשתי, זה לא היה משהו שהוא היה משהו שהוא מתאים לכולנו כמשפחה, וכי זה להקריב. כשחתמתי בהפועל באר שבע, וזה היה 4 שנים, שעשינו 3 אליפויות, וזה טיסות כל חודש, וזה אטרה, והיא צריכה להיות עם הבנות ועם הביזנס שלה שהוא גדל. וכשחתמתי במכבי חיפה, זה גם הייתה הבנה שאני הולך עוד פעם, להיות הרבה זמן בטיסות ונסיעות, וזה, אתה יודע, זה כל ארבעה ימים משחק, כל שבוע משחק. פתאום כשזה הולך, אז פתאום טיסות, ופתאום מחנה אימונים, אתה הרבה זמן לא בבית.
מה זה טיסות, לאן טיסים?
מחנה אימון, 10 ימים.
בחול כאילו אותי?
כן, אחרי המחנה אימון, משחקים בינלאומיים באירופה, אז יש לך משחקים באירופה, אחרי זה אתה חוזר לארץ, והקורונה קרתה, צריכים להדביק משחקים כל 4 ימים משחק. עכשיו, זה לא רק המשחק, זה כשאתה בבית, אתה צריך גם לנהל את ההכנה, ויש המון דברים שיש לעשות, אתה גם רוצה שזה יצליח.
כן.
אז יש את המחיר הזה, ולשמחתי, זה הנבחרת הכי חשובה, הבית שלנו, כשהבית...
מתי היה הרגע שתפסת את זה?
את מה?
שהנבחרת הכי חשובה זה בבית?
אני חושב שהפעם הראשונה, כשהכרתי את אשתי בקוסטה ג'ינג'ר הראשון, ש... בונה, יש לך משהו שאתה כבר מזמן, כאילו, זה חיים שבהם אתה מבין שאתה היית פעם איזושהי ישות אחת, וזה כבר לא שלם כל עוד כל הדבר הזה שנקרא הבית, כן. חבלדים שלך לא שמחים, כן. או מאושרים, וזה באמת שאלה של ערכים, וזה אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, אבל אני כן אומר שהניצחון הכי גדול שלנו הוא בבית, ואם ניצחת בבית, המשחקים בחוץ הם כלום. הם האתגר הכי קטן שלך, כי כן. ניצחונות והפסדים יהיו בתוך החיים, אבל בבית, אם יש לך בסיס טוב, שאתה, אתה יודע, השיח שלך עם בן או בת הזוג שלך הוא שיח פתוח על הכל, על הטוב, על הרע, על ההחלטות, על המחשבות, זה הקרקע הכי בטוחה להכל. וזה הניצחון, לפחות מבחינתי.
בבית.
כן, לגמרי.
כשהתחלת את הזוגיות, היית עדיין במרוץ של ה... כאילו להיות מאמן מנטלי
כן,
של...
כן, ולפעמים גם עכשיו, אתה יודע, זה יכול להיות, אתה יודע, מתוכניות שאנחנו מוציאים, מבית ספר לב, ומי, אתה יודע, זה יכול להיות עבודה עם ארגונים גדולים, כן. או עבודה עם נייקי שאני צריך לטוס אליהם, ולהיות שם כמה ימים, ולחזור, וזה סבבה, וזה מעולה, וזה מתקבל בבית, אבל הערך של... זה לא החיים ה-90% אטרף, זה מאוד מאוד חשוב שזה יהיה, ויש לנו גם איזושהי אג'נדה נורא נורא גדולה, גם להעביר את זה הלאה. ואם אני קצת לא באיזון, ישר מרגישים את זה.
כן.
וישר כאילו, בוא נשמע, וואו, ברח לי, ופתאום כן. יכול לעלות לך קצת חום, כי אתה באטרף גדול מדי, והגוף ישר מגיב. אז ריקאברי, התאוששות, זה משהו שספורטאי אליט עושים, אסטרונאוטים עושים, שחקני NBA כן. עושים, אנשים ברמות הכי גבוהות עושים, זה זמן התאוששות והתחדשות בתוך השבוע. אתה יודע, יש לנו את השבת, אנחנו צריכים שבתות קטנות גם בתוך היום.
וואו, מדהים. מדהים.
כן, פשוט תקחו את התחום הזה ותעמיקו בו, כי הגוף שלנו לא נועד לעבוד כמכונה. וברמה אפילו המחקרית, מי שמכיר, יש מקצב שנקרא מקצב האולטרידיאני. מקצב הזה הוא בעצם מקצב שמראה שהגוף יכול להיות בפיק, או בעצם בעוררות גבוהה, במיקוד גבוה לאורך 90 דקות, דיברתי על זה קודם, ואחר כך יש איזושהי ירידה טבעית, איזשהו דרופ, ממש, כי אתה חווה איזשהו סוג של עייפות, זאת אומרת, הגוף בטבע שלו, הוא רגיל להיות בעירות ומנוחה, עירות ומנוחה, ומה כן. אנחנו עושים? לא נותנים לו את הספייס הזה.
למנוחה.
אז למה שלא נשחק? למה שלא נהיה מלשון בחוץ? למה שלא נהיה עצבנים? זה לא כי... אתה לא מספיק לעבוד.
כן, או שמקבלים את המנוחה, כשחולים, כשנפגעים.
כי הגוף קולט שאתה לא קשוב. אז הגוף מעלה חום, הגוף עושה לך אולקוס, הגוף יביא לך סרטן, חלילה, הגוף יביא לך, לא עלינו, שיעול ואולקוסים. יאללה, העבודה הזאת גומרת אותי. עבודה לא גומרת אותך. חוסר היכולת שלך לעשות ברייק ולהגיד, יש זמן גם לנפש, זה מה שעורג.
לגמרי, כמו שאנשים אומרים, הגוף שלי בגד בי.
כן, גדול. הניהול, ניהול האנרגיה שלך בגד בך.
אתה בגעת בגוף שלך, לא נתת לו את מה שהוא צריך, אז הוא החזיר לך בסך הכל.
לגמרי, ואני חושב שדווקא עכשיו אנחנו ראויים יותר מכל, לא לעבוד יותר, אלא להיות יותר בהתחדשות בתוך השבוע שלנו.
תן לנו ככה כמה פעולות של התחדשות שאתה עושה. ראיתי אותך ב... באינסטגרם באיזה פוסט שהלכת עם ליב לסאונת קור כזאת.
אגב, הסאונת קור הזאת זה מבחינתי, זה לא איזשהו גימית, אני כבר שנתיים רצופות, כל יום חמישי מ-12 עד 2 באברלאב, בהרצליה.
מ-12 עד 2 שעתיים.
12 עד 2 שעתיים, מגיע, יודעים, מגיע, יש סאונה אינפררד, זה בעצם לקבל את קרני השמש, רק בלי ה-UV, רק בלי החלק שאורס לך את האור, כי יש בזה בעצם את היכולת, תראה מה הקטע בחיים. דווקא סטרס נקודתי מייצר אצלנו התאוששות. נחזור על זה. זאת אומרת, כולם אומרים, לחץ הוא לא הבעיה. לחץ נקודתי מייצר אצלך דווקא למה? כי לחץ נקודתי גורם לגוף לגייס את עצמו, ולגרום לעצמך מה? להשתפר. אז מה קורה בעצם בסאונה אינפרד? אתה כביכול מדמה כמו סוג של חום. רק אתה לא חולה, אבל כן. זה סוג של חום. ואז הגוף קולט שבונה, יש קצת חום, צריך ל... או שיש את הגוף, אז הגוף מפעיל את עצמו ומייצר, אתה יודע, אפשר להכנס לזה עוד פנים, אבל בעצם הוא יוצר כמו סוג של ריפוי. הרעיון, סבבה, זה החלק הזה.
ומהחום אתה הולך לקור?
מהחום אני הולך דווקא ל... יש איזושהי חליפת עיסוי לימפתי, שזה בעצם, תחשוב, להכניס את עצמך למכונת כביסה, שממש כביכול תתחיל להניע את כל השרירים, וזה משהו שהוא מתנה מטורפת לגוף, וזה
מדהים.
ברמה הרגשית המסוגל פתאום לפקוד שם, אתה לא יודע למה. אתה יכול לפקוד פתאום, אתה לא מבין למה, הגוף שלך בסטרס מטורף.
כל מיני דברים שנתפסים בשרירים.
תפסים לך בשרירים, והגוף שלך, יש את ההנחה שהתודעה היא בראש. לא, התודעה היא נמצאת גם בגוף.
לגמרי. כשאנחנו מדברים
על שינוי תודעתי, הגוף שלנו, הפיזי, הוא חלק מזה. אתה יודע, הזיכרון שרירי, חלק מכירים את המושג. הרבה מהזיכרונות שלך נמצאים בגוף. אתה לא יודע למה פתאום, איזה חלק קופץ לך בגוף. פתאום, משהו בצוואר זה, יש לך שם הרבה דברים שעולים, אז זה חלק מהסיפור. זה בתוספת של מדיטציה, אנחנו שמים באוזניים, אתה שם איזשהו מדיטציה.
אתם עושים את זה ביחד?
אנחנו באים, נגיד השבוע שעבר היינו ביחד, לא תמיד, אבל דווקא שם יש...
זה כאילו נועל משפחתי, הולכים פעם בשבוע?
פעם בשבוע הולכים, אז ללי יש לפעמים את היוגה שלה, או את הדברים שלה, ועד שם אני מסיים דווקא ב... זה נקרא קריו, זה מינוס 80 מעלות, 5-6 דקות, מגיעים, נכנסים. הרעיון פה הוא בעצם לייצר התאוששות דרך יצירה, מה שאנחנו קוראים לו היום, מה שקוראים לו במדע אורמזיס. אורמזיס זה מה שלא הורג אותך, מחשל אותך.
כן.
זאת אומרת, דווקא להכניס את הגוף למצבי סטרס קטנים, בגלל זה אמבטיות קור מצוין. כן. בגלל זה, לא צריך אמבטיות קור, מקלחות קרות מדהים. למה? כי זה מייצר בעצם איזשהו כן. סוג של עוררות כזאת לגוף, וזה... הרעיון הוא בעצם לייצר את השם ברייקים בתוך היום. אז לא חייב לעשות כמוני וללכת פעם בשבוע שעתיים, אבל אפשר להכניס מקלחות קרות בתוך היום. אני יכול להגיד כמה דברים. מקלחות קרות, זה יכול להיות רבע שעה, 20 דקות לשבור את היום ולצאת, תצאו כמו, תצאו, פשוט אל תהיו בבית באותו יום או במשרד, צאו למטה, תחזרו, תעשו רבע שעה. אימון שבועי.
הליכה בחוץ מקום פתוח.
הליכה בחוץ מקום פתוח, כן, זה יכול להיות שם. אבל אני אגיד משהו ברמה יותר חזקה. תרשו לעצמכם להגיד לעולם, עולם יקר, this is my time. עכשיו זה הזמן בשביל, אני לא מתנצל על כך שאני זקוק זמן למילוי הנפש שלי. אני לא מתנצל על זה.
למה אנשים נותנים את זה לעצמם?
כי הם בטוחים שהחיים זה חיים שזמן עבודה, זמן משפחה, אתה המשרת של העולם. עכשיו, אני לא אומר אל תשרת, אבל קודם כל תמלא את עצמך, כי אם אתה משרת, בלי שאתה מלא, אתה לא משרת.
זה כאילו ממקום של גם לא מגיע לי?
אז גם תיקח את זה, כן, יום אחד יגיע ואני ארשה לעצמי פעם בשנה, או באיזשהו יום לקחת איזו חופשה קטנה, שבה אני בעצם משן,
כן.
התבאס שהיא נגמרת, וזה הסיפור כן. של החיים של...
כשאני המיליונר, אני אלך לים פעם בשבוע.
בדיוק פעם, כן, לך לים, למה אתה...
כן.
אז כאילו זה גם מחזיר אותנו ללחיות את העתיד שלך בזמן הווה. אם יום אחד אתה תצליח, ויהיה לך את כל הכסף, הזמן והאנרגיה, שמה תעשה, אני אקח יותר זמן לעצמי. אז כך.
לגמרי, זה נכון, כי בעצם לאפשר את ההתאוששות, זה סוג של לחיות ב-well-being כזה, של עושר, של שפע, של יש.
לגמרי. כי אם אני מרשה לעצמי לקחת ספייס לעצמי, זה אומר שאני שנייה רגע סומך דקה על היקום הזה, ואני סומך שנייה ש... בוא נה, העולם שנייה רגע יסתדר בלעדיי, כמובן שהוואטסאפים יחזרו דקה אחרי, וכולם חיפשו אותנו, ירצו אותנו יותר.
לא יגמרו הזדמנויות, לא יגמרו
הזדמנויות. אבל אתה תהיה יותר שלם, אתה תהיה הרבה יותר ערני ומחודש לקראת הזה. שמע, יש סיפור, שכחתי את השם של המרתוניסט, אני זכר בו, אבל סיפור מדהים של מרתוניסט מאוד מאוד מוצלח, שהוא היה ידוע בעבודה הקשה שלו, והוא התכונה למרתון, זה היה ניו יורק אם אני לא טועה, והוא נפצע חודש וחצי, וייחסו לו את הפציעה לעבודה הקשה שלו, ודמיין, הוא מתכונה למרתון הזה לא מעט זמן, הוא היה נורא לא מבואס, והוא אמר, טוב, אני אחזור לאימונים, ואני אקח את המרתון הזה בתור מרתון, איך אומרים, מרתון הכנה למרתון הבא.
כן.
ובאמת, שבועיים לפני המרתון, הוא באמת חזר לאימונים קלים. הוא הגיע למרתון, ושבר שיא עולם.
וואו.
הוא הראשון שירד מאיזה שעתיים, 10 או 12, אני לא זוכר מה היה המספר. הוא לא למד, והתכונן שוב פעם למרתון ב... זה היה מרתון ביפן, אם אני לא טועה. ושוב פעם, בגלל האימונים הקשים שלו, שוב פעם נפצע. ואני מת למצוא את השם שלו, אולי זה יעלה לי. אפשר למצוא את זה בספר של טל בן שחר, האושר שבמנהיגות. אגב, גם ספר מעולה, שם יש את הנקודה ואת הסיפור הזה. והוא התכונה למרתון יפן, ושוב פעם נפצע, ויחסו לו את זה לעבודה הקשה שלו, והוא באמת, הוא לא למד לחדש את האנרגיה שלו, ושוב פעם נפצע, ושוב פעם לקח חופש של חודש כמעט, כי הוא לא יכול להתאמן באופן סדיר, חזר ושבר את השיא של עצמו, ירד משעתיים 10 לדעתי. ובעצם, הוא אחר כך בספר שלו כתב, שבעצם הוא לא היה ערני ל... כוח של התחדשות, שאם הוא היה מבין את זה ברמה המודעת יותר, זה הופך להיות חלק בלתי נפרד. זאת אומרת, היום התאוששות אצל ספורטאים, אנחנו יודעים, ריקאברי יותר חשוב מהאימון.
תראו, רואים את זה במערכת העיכול, צומות עושים טוב למערכת העיכול, מחזקים את מערכת העיכול, צום זה סוג של התאוששות.
סוג של התאוששות, אתה נותן רוגע לכל המערכות, הרעלים יוצאים, אתה מרגיש הרבה יותר קליל. תחשוב, זה עולם שאנחנו זקוקים לו, לא ברמה של יום אחד נלך לחופש, נעשה איזה סדנה קטן, לא, להכניס את זה לתוך היום, וזה לא חייב להיות אני אגיד גברים שעובדים לי, אפשר לוותר על ארוחות בוקר לפעמים.
כן, אני בדיוק שאלו אותי.
אז כאילו, אני מאוד די מאמין בזה, ואתה יודע, משהו, אני ספורטאי, מה, אתה חייב ארוחת בוקר, היום אני, אתה יודע.
ארוחה הכי לא חשובה ביום.
לא רלוונטית כל כך, ואתה יודע, זה דברים שאתה לומד בדיעבד.
כן.
אבל צריך לנסות ולחקור, ובאמת להיות, ולא, אתה יודע, אנחנו לא יועצי תזונה פה, אבל לא מתיימר גם להיות, אבל מה שכן עובד לנו, זה באמת, כאילו, להתייחס לגוף שלך באמת בתור איזושהי, אני לא אגיד מכונה, אבל אני כן אגיד איזשהו ארגון שזקוק למילוי והוא זקוק לטעינה. ובטח עכשיו כשכל העולם צריך מאיתנו יותר, וזה עולם שרק הוא בסטרס, וזה עולם שהוא אינטנסיבי, דווקא עכשיו, היכולת שלנו לנהל יום או בהתפרצות או בהתנתקות, זה בעצם הגל. כן. זה מתחבר למלא דברים, כן. אתה יודע, אין ויאנג, נשימה שזה כן. חוצה ופנימה.
איזה עוד כסים איתן אתה עושה בשביל להתאושש מעבר לסאונה ול...
תשמע, בגדול השגרה שלי די משעממת, אבל אני מת עליה. זה להתאהב באיזושהי שגרת חיים שאתה אומר, בוא נה, יש לי את הזמן גם שהוא זמן לך.
אתה פשוט רגיש במהלך היום למתי אתה צריך את העברור הזה.
גמרי, ואתה...
כאילו הנורה נדלקת לך ואתה מקשיב לה.
עכשיו, היא נדלקת לפעמים מאוחר מדי, אני אומר, בוא נדליק אותה בתוך היום... והסמנים שלנו צריכים להיות של, בוא נה, אני משרת את כולם ואני ריק. סמן טוב שאתה לא מתמלא. סמן נוסף זה שאתה, בוא נה, אני עייף נורא כבר ב-2-3.
כן.
סמן נוסף, אני קם עייף. סמן נוסף זה, אני לא עושה את מה שאני מאמין בו.
כן.
בהרמת הערכים.
כן.
סמן נוסף זה אני משקיע.
אני קצר מדי, אני מתעצבן מהר מדי.
קצר מדי, אני מתעצבן יותר מדי. יש חוסר אלימה בין הוויז'ן העתידי שלי ליומיום שאני חי.
כן.
וואו, זה גם אומר שאין לי זמן לעצמי. זאת אומרת, יש לנו איזושהי סדרת, אתה יודע, שזה נקרא אבחון, מבחן האנרגיה, שאנשים מעלים אותו, ואתה רואה שאחרי זה אומרים, וואו, אני לא שם, ואתה קולט שהם, יש פער נורא נורא גדול, כי הם לא מאפשרים לעצמם את הזמני מילוי האלה. זמני מילוי האלה יכולים להיות לקבוע זמן איכות עם אהבת חייכם, זמן מיוחד לכם, וזה חשוב שיהיה לנו את זה, למה? כי בוא נה, זה החיים בסוף, והרגעים האלה הם נשארים איתנו. אז כל התקסים האלה שאני קורא להם, הם בעצם הדברים שממלאים אותנו ואחרים, מהמצברים הכי חשובים.
לגמרי. יש לכם בזוגיות דברים קבועים שאתם עושים ביחד?
כמה דברים, אחד זה ריקאברי, אנחנו מתים על זה, זמן איכות, זה יכול להיות, אתה יודע, דיברנו על זה שאנחנו הולכים לעשות איתו
כאילו מכניסים ביחד. את זה ליומן, אנחנו יום שלישי.
כן, יום חמישי, יום חמישי, מתאים לך מה מ8-10, נשנה, לא מתאים לך, אז בואו נעשה, זאת אומרת, זה זמן שהוא מאוד מאוד מיוחד, כי ערך הבריאות הוא משמעותי אצלנו, אשתי בכלל, אחה וחקרה את האנשים הבריאים בעולם.
בעצם.
זהו, היא בעצם, כן, היא מלווה ומנחה, היא גם חוקרת אזורי בלוזון, שזה אזורים שבהם, מי שלא יודע, זה הממוצע, אנשים שחיים מעל הממוצע, מעל גיל 100,
בבריאות
טובה, מיטבית, בלי מחלות, זאת אומרת, כאילו שכחו למות שם אנשים, ובמקום הזה אתה מגלה איזה שלא שלא עברו עליהם מלחמות, זה לא שהם גדלו בסיר של, או ב, אתה יודע, ללא לחצים, אתה יודע, אוקינאווה, בסרדיניה, זאת אומרת, יש אזורים שהם, אתה יודע, קליפורניה, יש שם את הלומה לינדה, ויש מקומות שם, אתה יודע, סטרס גם שם יש, אבל הם למדו לנהל נכון את החיים האלה, וזה בעיקר מתעסק המון המון באיזונים, בלדעת שיש איזושהי תכלית גדולה יותר שאתה חי עבורה, ואתה יודע, יש כמה ערכים שהם לא רק, הם כבר לא הכסף, הם כבר לא הדבר המשמעותי הזה, וכשאתה חי, אתה אומר, בונה, לוח הניקוד של החיים שלי הוא לא נכון, הוא לא נכון, הוא לא הלייקים באינסטגרם, הוא לא, ואתה יודע, ופרנסה היא חשובה, וכסף הוא נהדר שתעשו אותו, אבל הוא לא תג המחיר שיקבע אם נהיה מאושרים או לא. ואז הרבה אומרים, איתן, תקשיב, תן לי להגיע לכסף, אחר כך אני אדבר איתך על כל הקטע הזה של האיזון, ערך עצמי וכל הדבר הזה, ואז אתה מגלה שהוא מגיע ויש לו הרבה כסף, אבל החיים שלו תקועים, כי הוא פול טיים ג'וב בעבודה שהוא לא יודע איך לצאת ממנה.
וואו. כן. מדהים, וואו, איתן, כמה
וואו.
ידע וכלים ועצות, מדהים, מדהים, מדהים. אנשים שרוצים ללמוד ממך עוד, איך זה עובד, איזה סוג של שירות אתה נותן, לימודים, סדנאות, הדרכות, הכשרות, איך זה עובד בעצם?
אז קודם כל יש את הפודקאסט, שהוא הביולוגיה של הווינרים, ששם אפשר להעמיק במלא ממה שדיברנו כאן. אנחנו ככה, זה באמת אחד הדברים שאני נהנה לתת, ואתה יודע מה, זה גם אחד המילואים שלי. אפרופו, מה ממלא אותי ברמה הרוחנית, זה לשים את הדברים שאנחנו אוהבים, וכמו שאתה עושה בצורה מדהימה, ופשוט לחלק את הטוב הזה.
כן.
אנשים אומרים, בוא נע, עם כל הדבר הזה שהוא מחלק, מה עוד יש לו לעשות ולתת? אז אתה יודע, יש מי, אתה יודע, תוכניות ליווי דיגיטליות שיש לנו, שהן יותר ממוקדות, ועד לתוכניות, אתה יודע, ליווי יוקרתיות יותר, שזה הכשרת מאמנים, אנחנו ממש, יש לנו בית ספר לאימון מנטלי, שמלמד אנשים איך ללוות אנשים ברמה המנטלית, וזה כבר, אתה יודע, תוכניות הסמכה יותר...
לספורטאים או באופן כללי?
בכל תחומי החיים. דמיין שהיום, כאילו בתוכנית אפילו הנוכחית, יש אנשים מעולם העסקים, יש אנשים שאימנו שנים אפילו בעולמות הספורט, ורוצים להכניס את האימון המנטלי כמאמני ריצה.
ראיתי לייב עם לירון מור, שהיא אמרה שהיא נמצאת.
לגמרי, לירון נמצאת, והיא, אתה יודע, הבינה שהביזנס שלה, שהוא מלווה לא מעט אנשים ברמה השיווקית והעסקית, הרבה מהכלים שהיא נותנת, הם בעצם כלים מנטליים, והיא רוצה להתמקצע בזה כדי לתת את זה. אז באמת, אתה יודע, זה כיף נורא גדול שמי שנמצא במקום הזה הוא באיזושהי רמת התפתחות שאומר, טוב, אני בהתפתחות השיט הבנתי שאני צריך איזושהי הבנייה מסודרת של איך מובילים אנשים, מנקודה שיש להם פער משמעותי בביצוע, זוכר? אנחנו צריכים כן. בעצם להטמעת תהליך שינוי ואיך מובילים כן. אותו, אז זה באמת אחת התוכניות המיוחדות. ויש לנו עוד משהו מיוחד, אם כבר שיתפנו שזה משהו שהוא... הוא די, הוא נפתח פעם בחצי שנה, שזה המועדון הביולוגיה של הווינרים.
אוקיי.
בשנתיים האחרונות בניתי יחד עם שותף מדהים שלי פלטפורמה שהיא מבוססת אפליקציה.
אוקיי.
מה שאנחנו נותנים שירות אימון מנטלי לאנשים באפליקציה, עם מאמנים מנטליים, מה שנקרא צוות המאמנים המנטליים שלי, שזה בעצם לעזור לאנשים לראות עד כמה הם נוכחים, ועד כמה הם עומדים במטרות שהם הגדירו לעצמם לדרך. זאת אומרת, okay. יש לך ממש, תחשוב, תהליך הצבת מטרות, אתה רוצה, אתה יודע איפה אתה מגיע, אתה רוצה, אתה מכוון, כאילו, כמו שהייתי עושה אחד על אחד, הורדנו את זה לתהליך באפליקציה, שנותן לאנשים ממש לראות את ההתקדמות שלהם, ואולי הכי חשוב, זה שהוא נותן להם ממש מענה מנטלי, אל מול גורמי הלחץ היומיים. זאת אומרת, בשנים האחרונות אספתי את כל הלחצים שעוברים על אנשים, ובניתי להם פתרונות. בווידאו ובאודיו.
ואז נגיד, זה כמו ספרייה כזאת.
בול, ספרייה נגיד, יש לך יום מלחיץ, או שאתה לפני משחק, ופשוט יש לך...
גוגל של האימון המנטלי.
בדיוק, פיק ברכיים, או כואבות לך הרגליים, או שיש לך פרפורים בלב.
אתה רואה משהו נקודתי שקשור לזה.
בום, אתה לוחץ ממש כאילו, אני... זאת אומרת, אתה מגיע, נגיד, האתגר או גורם הלחץ שאני חווה עכשיו, זה רגליים כבדות, בום, יקפוץ לך מה לעשות עם זה. או אתה לפני פגישה חשובה, או אתה צריך את המיטבך, ואתה דופק חשבון למה אחרים יגידו. יקפוץ לך וידאו לזה. זאת אומרת, אז אנחנו עושים את זה כרגע ממש ב... כמו, אתה יודע, כמו איזשהו...
נקודתי למצבים
נקודתי כזה למצבים מסוימים, יש לנו את זה לספורטאים ולעולם העסקים כרגע, אלה שני התחומים שאנחנו ממש נותנים עליהם את הדעת.
וואו,
הדת. זה ממש...
אז האפליקציה היא כבר רצה?
אפליקציה רצה, היא קיימת, יש כבר 300 מנויים שהם בעצם ממברס, שהם חבר שמקבלים את הדבר הזה, ממש כאילו בני להם, זה אחד הדברים הכי מרגשים.
איזה יופי.
תחשוב כוויז'ן.
איפה מוצאים את זה? בגוגל?
אפשר להיכנס... אני חושב שאפשר לרשום מועדון הביולוגיה של הווינרים.
באפסטור.
לא באפסטור, אפשר לרשום ממש
בגוגל עצמו.
כנס לגוגל לרשום כמועדון הביולוגיה של הווינרים. וזה ימצא לכם את המקום שאפשר שם להיכנס לרשימת המתנה, כי כרגע המועדון סגור. וואנס אנחנו פותחים פעם בחצי שנה, זה באמת...
כי אנשים מקבלים גם ליווי
של... אנשים גם מקבלים ליווי של מאמנים מנטליים במהלך השבוע. הוויז'ן שלי... ושמיליוני אנשים בכל העולם יוכלו לקבל מאמן מנטלי צמוד אליהם, עם תמיכה אנושית של מאמנים מנטליים.
זאת אומרת, אז מצד אחד יש להם גם את הספרייה הדיגיטלית, וגם כמו מאמן מנטלי
שמלווה אותם.
זמין להם.
היום סיימתי פגישה שהייתה הפגישה שבה התחלנו לבנות את המערך להכנה מנטלית לתלמידים לפני מבחן.
אוקיי.
יש לנו ככה אג'נדה מאוד מאוד גדולה וחשובה ש... לא יהיה לספורטאים את הכאבי בטן לפני משחק, שילדים לפני מבחן שהם בסטרס הגדול שיש להם, והם ככה בחרדה ומה יהיה בכאבי בטן וזה, הם חווים חוויית הישגיות נוראית, כי הם בדיעה גם ממה יקרה ואיך זה יתפרש, ומקיעים לפני מבחן וסיפורים שאני חושב שהאג'נדה הגדולה שלי זה שלא יהיו מקרים כאלה. אז בנינו תוכנית. גם למערכת החינוך, גם לתלמידים, גם לספורטאים. זה האג'נדה הגדולה. אם אתה שואלתי לאן זה הולך, אז החמש, עשר שנים הבאות, זה המטרה שבאמת...
שלהביא את זה לעולם? זאת אומרת, מה שזה
יהיה בכל העולם? כן, לעולם. יש לנו כבר את הגרסה גם באנגלית, אבל כרגע...
של סרטונים שאתה עושה?
גם סרטונים וגם את ה... גם, זאת אומרת, טקסטואלית, איך האפליקציה צריכה להיראות. אנשים, לדעתי, או לפחות איך שאנחנו מסתכלים היום, וזה אולי איזשהו אולי, אתה יודע, אתה מאמן ועושה דברים מדהימים, וגם אולי מאמנים צופים בנו, אני חושב שהמתאמנים או הלקוחות שלנו זקוקים לפתרונות יותר אישיים ויותר מהירים. זאת אומרת, אנחנו כמאמנים צריכים למצוא דרך להנגיש לאנשים כלים יותר מדויקים עבורם. כן. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות ממש מומחי נכון. תוכן ומומחי תהליך. אתה צריך לדעת בדיוק מה עובר עליו, ואנחנו, אתה יודע, לכדורגלנים הנגשנו ברמת 50 סנריויים מוכנים מראש וואו. לכל סיטואציה שעלולה לפגוש אותך לפני משחק. עכשיו, תחשוב מה קורה, ילד לפני משחק, פתאום חווה את הסטרס, יודע להתמודד איתו, כן. במשחק הבא הוא כבר יגיד, אפ, 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 אני יודע איך לעשות את זה. מה נהיה? אתה בונה ילד שהוא יודע להיות המאמן המנטלי של עצמו, וזאת האג'נדה, כן. פחות מבחינתי, שאנשים כן. יוכלו להחזיק את הכלים, לבסט את הלחץ של עצמם, זה, איך אומרים, חזון למועד, אבל...
מדהים.
כאילו, לאט לאט.
אז זה רץ, כמה זמן זה כבר
רץ? זה רץ, זה כבר רץ שנה. אתה יודע, זה מרגש.
פתחתי שתי מחזורים כאלה?
כן, אחד זה היה למייסדים, השני היה לקבוצה יותר גדולה, בינואר נפתח עוד פעם, 2022, שזה יהיה ככה כניסה לשנה החדשה. אני אראה לך את זה.
יאללה, נשמח.
כן, זה...
נשמע, מגניב. אני גם היה לי כמה רעיונות כאלה של לעשות כמו גוגל כזה, של התפתחות אישית, שבן אדם עכשיו כמו מנוע חיפוש של תוכן, שבן אדם עכשיו מכניס איזושהי בעיה מסוימת, ואז הוא מקבל את כל התוכן הרלוונטי ל...
מדהים.
שכאילו זה עושה לו כמו סינון נקודתי פר בעיה, פר תרחיש, בדיוק כמו שאתה אומר, רק שזה משתמש בכל הידע שקיים, במקום לייצר דברים...
מדהים. אז אנחנו די ייצרנו את הידע הספציפי כן. הנקודתי, כי אתה יודע, השפה שכדורגלן רגיל כן, להתקבל כן, אותה כן. קצת שונה מבעלי שקבל אותה, אז אנחנו באמת עושים איזשהו משהו שהוא תשתית נורא רחבה, שהתשרת, אני מאמין את ה...
גם תן הרבה ביטחון, למי שיש לו את זה, כאילו.
לגמרי, תחשוב
וואו, שיש... וואו, גם אני לא יודע איך להשתמש בזה, אני יודע שיש לי את הפתרון, כאילו.
בדיוק, תחשוב שיש לך... בת כמה הבת הגדולה?
4.5.
4.5, הגדולה 4.5? כן. וואו, אתה יש לך סריה, כן, טיסה מהירה. עכשיו תחשוב, חשבתי על זה, שאם לבת שלי, לפני המבחן שיהיה לה, אתה יודע, בשנים הבאות שלה, יהיה לה איזה מישהו לדבר איתו לפני המבחן, זה הפיל אותי. אמרתי, בונה, זה חוויה אנושית ש... תחשוב שילדים לפני מבחן לא יודעים איך תפקד, וההורים עוד יותר בלחץ, בגלל שהם בלחץ מהמבחן של הילד, או המשחק של הילד, אומרים לו, איך אתה מוכן? אתה טוב, אתה כן. יודע את החומר או לא יודע את החומר? כן. הם מלחיצים אותו עוד יותר.
כן.
אז זהו, אז אתה יודע, בסוף, 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 אתה מגלה שאתה באמת רוצה לתת לאנשים לא מעט ממה שלא היה לך.
כן.
אני חושב שאם אני צריך לעשות את זה לעוד כדורגלן אחד, לעוד 100, לעוד 1,000, לעוד מיליון כדורגלנים, שלא יחוו את החוויית סטרס הזאת, שגם אם הם לא יהיו כדורגלנים, הם יהיו אנשים עם חוויית... ערך עצמי טובה, כן. ואולי הם לא כדורגלנים, יהיו אנשי עסקים מצליחים, אולי לא אנשי עסקים, יהיה לה משפחה טובה. אני חושב שאם נצליח לבנות את האדם כאדם שלם, ובכל פעם שאנחנו בונים את האדם כאדם שלם, זה מדהים אבל שההשתקפות של המלאות הזאת באה בכל אחד מהמקצועות שהוא בוחר. ואז באופן פרדוקסלי, כשאתה עסוק באדם ולא בתוצאה, הביצוע יותר טוב וגם התוצאות נהיות יותר טובות.
לגמרי.
אז אתה יודע.
אתה יכול לראות מי הוא באמת גם.
ואתה יכול לראות, ואתה מתחבר למי שהוא באמת.
כן. מדהים, וואו, איתן, אני ממש התחברתי לך היום.
זה כיף, אחי, אני שמח. אתה באמת עושה דברים מדהימים, ותודה להזמנה.
כן, וכן, כיף שבאת וקיבלת אותה ככה.
מה זה, ברור, מה? סוד טוב לכמה שיותר.
לגמרי. יש לי ככה לסיום שלוש שאלות קבועות שאני שואל את האורחים. השאלה הראשונה היא ככה. אתה יכול לשבת עם כל בן אדם שחי אי פעם בהיסטוריה, מכל הזמנים, חי או מת, אתה יכול לשבת איתו לארוחת ערב.
וואו.
עם מי היית בוחר לשבת?
וואו, אפשר ולמה?
גם? ולמה? הוא שהכי אתה מרגיש
מחובר אליו. אני מבקש לשבת עם הרמב״ם, אחד מהם, בוודאות. הסיבות נראה לי ברורות, חוכמתו היא...
מה היית שואל אותו?
אתה יודע, קודם כל, כאילו, אתה אומר לו, אם יכול לסכם את הכל באיזשהו ספר, צ'קליסט אחד, אתה יודע, שמחבר גם את הרוחניות, גם את המדע, גם את כל הדברים, והייתי רוצה לשבת עם בעל התניה, מי שכתב את ספר התניה, שבחינתי הוא אחד הספרים שמנגישים בצורה הכי מושלמת איך לעבוד עם הנפש, ואם זה לא היה ברור עד עכשיו, אתה יודע, מחובר לבורא ברמה... מאוד, מאוד חזקה, כי אני חושב שמה שיש לנו בטקסטים היהודיים, בכלל, באיך לעבוד עם הנפש שלנו, זה משהו ש...
כן.
מה זה להיות בעל ערך ללא תלות בתוצאות? זה להתחבר לנפש האלוקית שלך.
כן.
שהיא לא תלויה בזמן, לא במקום, לא במה אחרים יגידו. זה איזושהי גרסה אמיצה מאוד של מי שאתה. והייתי רוצה לשמוע מהמקור שכתב את זה, והרגן את הדבר הזה בצורה מדהים. אישית. וואי, אם זה היה אפשרי.
מדהים.
וואו, שאלה מדהימה.
שאתה לוקח שיעורים בעצם על ספר התניה, או שאתה לומד את זה לבד?
משכם, אחד, גם שיעורים, גם אני אוהב לקרוא לבד את הספר בכל מיני גרסאות שלו, יש גרסאות מדהימות שנכתבו עליו בצורה יחסית בהירה וברורה, ואני בעיקר מטמיע אותם בתהליכים או בכלים שאני נותן, כי אז אני באמת בודק עד כמה הצלחתי להפשיט את הרוחניות הגבוהה הזאת לפרקטיקה. זה נראה לי האתגר שלנו, בכלל כאנשים שרוצים לעזור לאנשים, זה לא מה אנחנו יודעים, אלא איך הצלחנו לתרגם את זה לכלים. אז זה נראה לי, שני, ואם אפשר גם את איינשטיין.
איינשטיין.
כן, כן.
יאללה, סגור.
תשמע, זה שלישייה.
שלישייה חזקה מאוד.
כן, לגמרי.
כולם יהודים גם.
מה זה, כולם יהודים. כן, כן, נכון.
הצד היהודי חזק אצלך.
כן.
כי כשדיברת מקודם על העניין של הרוחניות, לא הזכרת איזשהו משהו. דיברת על כמה רבדים, על הפיזי, המנטלי, הרגשי, הרוחני.
נכון, כי ברוחני גם חשוב להבין שזה לאו דווקא תתחבר לבורא שלך. זה כן, כלומר, ברמה העמוקה יותר. אבל כדי שאנשים ישר שומעים רוחני, ישר הם שומעים דת, ואומרים, רגע, מה זה אומר עליי? ואני שנייה רגע אומר, עזוב רגע עכשיו דת, מי אתה כאדם כשאתה הכי גאה בעצמך?
כן.
ופתאום אנשים עונים לך תשובות. מי אני כשאני הכי גאה בעצמי? תגדיר שש מילים, תאר לי מי אתה כשהכי גאה.
כן.
ואומרים לך, ישר, עוצמתי, מתמסר, רגוע, שקט. אז הם יודעים לתאר מי הם בשיא הפוטנציאל שלהם. ואז אתה אומר, קח את השש מילים האלה, תן לי התנהגות לכל מילה. ואז אתה אומר, ישר, אני אומר את מה שאני חושב, עוצמתי, מעיז. זה, אז אתה אומר, לכל התנהגות אתה אומר, איך אתה יכול ליישם את שש ההתנהגויות האלה ביום יום? ואז פתאום יש לך תוכנית עבודה לשיא הפוטנציאל שלך. ממה? כי התחברת לעני הרוחני שלך, לשיא הפוטנציאל שלך כאדם. אז לא דיברתי על זה, כי אפשר להעמיק בזה, אבל אתה יודע, זה איזושהי הבנה שאתה תהיה יותר טוב ככל שתחזיק מעצמך פחות, ותבין שאתה יכול להיות הכל. זה כאילו שני הפכים שלמים.
כן.
שמצד אחד תמיד יש לך אפשרות להיות באמת כאילו בכל מקום שאתה רוצה להיות, מצד שני אתה לא באמת, כאילו הדרמה שלך לא כזאת רלוונטית בעולם, זה כאילו שני כלים מנוגדים, והטקסטים המדהימים שלנו, והיהדות שלנו, ובכלל, כל התורה הזאת של הנסתר היא, וואו, אתה יודע מה, אני בורג, שעוד לא הבין את הדבר הזה בכלל.
ונגיד איתן עוד 120 שנה, אתה מגיע לשערי גן עדן, ההוא שלמעלה מקבל אותך, מה הוא אומר לך, איך הוא מקבל אותך?
איך הוא מקבל? איך הייתי רוצה שהוא יקבל?
כן.
הייתי רוצה שיגיד, היית לא רע, היית בעיקר רבה טוב, שרת פה כמה אנשים שהם יזכו לחיות כבעלי ערך ללא תלות בתוצאות. אם הוא יגיד את זה, וואו, סבבה.
היית לא רע, היית לא רע.
היית לא רע, זה מבחינתי, וואו, כן, כאילו, אתה יודע, לא רוצה את צדיק גמור, אתה יודע, בינוני, איך שנכתב.
סבבה.
סבבה לי.
ומה היית מאחל למין האנושי?
וואי, לחזור להיות מי שהיינו תמיד. אתה יודע, יש בחור מדהים שקוראים לו עדי גורדון, היה כדורסלן. אז הוא... אז כשמפני, הוא באמת ליווה אותי, והוא אומר, אתה יודע כמה אנשים זקוקים לעזרה לחזור להיות בני אדם? אתה יודע, כאילו, הוא אמר את זה כזה, ואתה יודע, אנשים כאלה חכמים שאומרים לך דבר, אז אני אומר, כאילו, נראה לי שזה אחד הדברים שאנחנו די זקוקים להם, ואני חושב שזה משהו שאם נעשה אותו, כאילו, נזכה באמת להרוויח ביג טיים, כן? כי זה, אנחנו בעולם של תחרות, ואין משחק של תחרות, כן. אבל אנחנו מחונכים לתחרות, מחונכים לאני צריך לנצח כל עוד אתה מפסיד. זאת אומרת, אני לא מסופק בדי שהעסק שלי מצליח, אני צריך להצליח כשאתה תפסיד.
כן.
והחוויה הזאת של ניצחון או על חשבון מישהו, זאת חוויה שהיא די כאילו מושרשת היום בעולם.
כן.
ובפועל אנחנו לא באמת בדי שהיא תחרות, ואם נבין את זה, אם נחיה את זה, זה נראה לי
כן.
איזושהי עוד... עוד מתנה.
לגמרי, שזה מה שאתה אומר גם מה שאמרת מקודם, לחזור להיות בן אדם, זה האימון על זה, אני חושב, הוא הכי הרבה בבית.
לגמרי.
שם אתה לא חייב כאילו לא משלמים לך כסף, לא מוכרים לך כפיים, לא מצלמים אותך, אתה לא צריך להיות מרשים, אתה לא...
לגמרי, לגמרי, אתה צריך לבוא עם השקיות מהסופר, ולעשות, או להזמין, או לדאוג לקטנות, זה, אתה יודע. זאת אומרת, שם אנחנו באמת...
מדהים. זאת אומרת, זה הצלחה עבורך, להיות בן אדם.
עבורי, אם אני יכול להגדיר את זה, זה שהמהירות שבה השתחררת מההזדהות עם התוצאה היא מהירה. זאת אומרת, היכולת שלך אחרי ימים טובים שהיום היה מדהים ואפו עליך ואתה באיזשהו פיק והיית בכל הבמות האפשריות, לחזור שנייה ולהגיד, שמע, זה לא מעניין בבית. אתה כן, לא, לגמרי. אתה לא איזה אושייה. תחליף את החיתול ובוא לזה. והפוך, היה לך יום גרוע ונורא, הבת שלך עדיין תרוץ אליך.
כן.
היא לא רואה את הכללות שקיבלת במגרש, או את הביקורות שקיבלת, ושלא ישתמע פה איזשהו רעיון יפה. תכתבו איתן עזריה ביקורות, כשהפסדנו במכבי חיפה, כשהפסדתי כמאמן מנטלי, כאילו פשוט קטלו אותנו.
כן.
ולא, לא השאירו אבן אחת שלא הפכו, עד רמה שלקחו את האתר שלי וניסו כאילו למצוא את כל הזוויות האפשרות להחריב אותו ברמה של להשחיר את הדבר הזה, ממש ככה, ואני מזמין אתכם לראות, כאילו אל תראו את היופי פה, או את ה... מזמין אתכם לראות את כל השיט. למה? כי אני חושב שאלה, זה החיים שלנו אז, באמת הניצחונות זה שלמרות המקומות האלה, והכל פתוח, הכל בגוגל, אפשר לראות, אפשר לראות את הכתבות, אפשר לראות את הכל, מחלקו של איתן באליפות, עד ליש בעיה בצד המנטלי לקבוצה. כן. כאילו מי, אתה יודע, מהקצוות כן. האפשריות. ואם בכל אלה תצליח לחזור הביתה שלם, ולהראות למשפחה שלך ש, וואלה, אני מסוגל להיות פה באהבה אליכם ונוכח אליכם, זה להיות לדעתי מנצח. מכל אלה שאומרים לכם, עבודה, 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 ויום אחד תחזרו הביתה, וכשיהיה לכם עבודה תחזרו, וזה פשוט תעצרו את השיט, זה לא, זה אנשים של, שהעוני הנפשי שלהם ליצור מערכת יחסים בריאה, או המשמעות שהם לא מצליחו עדיין להביא בבית, בזוגיות, גורמת להם להיות יותר בעבודה, פשוט לא ליפול לפח הזה, כי זה אותם אנשים שאולי הם עשירים בעבודה, הם עניים רגשית בבית, אז לא ליפול למקום הזה, כי נגיד את זה, ואומרים את זה, אם האישה שלך שמחה, והבית שלך שמח, אתה לא צריך שום דבר.
כן.
כל השאר הגיע.
וואו, איזה מסר חזק לסיים איתו את השיחה החזקה הזאת. איתן, תודה רבה לך שבאת והתארחת.
גדול, תודה לך על ההזמנה.
חלקת מהחוכמה המדהימה הזאת.
תודה לך, ממש היה כיף.